עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ואריה מליניאק.
שלום לכם וערב טוב, אין סחורה היום רבותיי, אין סחורה. המדפים ריקים, קנו הכל, נגמר השלב המוקדם.
תמציא משהו.
בשבת תכף, בשבת אני לא יכול למציא משהו עם תוצאות, זה כבר לגמרי, זה גדול מכוחותיי. אבל תכף נמציא הרבה המצאות וכאלה. אריה, כמה משחקים ראית באמת ממשחקי השלב המוקדם?
אחד, נרדמתי באמצע. זה אנגליה, סקוטלנד?
כן.
לא, נרדמתי.
לא, אנגליה, סקוטלנד, כל אירופה.
נרדמתי.
כן, זה אורי גלר סידר שתירדם.
ואתמול לא הצלחתי להירדם עד הבוקר. זה היה אש.
אתמול היה יום של 14 שערים.
זה...
זה, נדבר למיקרופון.
עכשיו ידברו עוד 4,000 שנה על המשחק הזה.
ממש לא.
כי, עזוב, כדורגל זה משחק נחות לפרימיטיביים.
תקשיב, ידברו על המשחקים שהיו אתמול עד שבת. שבת, סדר עולמי חדש.
למה מה יהיה בשבת? שוודיה נגד...
תגיד, למה אתה ילדותי? אחרא, אנשים רוצים לראות נוקאוט בעיניים, רוצים לראות דם, שפריצים של דם על הקירות של האצטדיון.
אז מה היה עד עכשיו?
כלום! עד עכשיו זה המיקום.
נכון.
יפה, במיקום אתה יכול, 3 נקודות, 4 נקודות.
מה ההבדל, פורטוגל נגד מי... טוב, אני לא אבחן אותך. אני גם לא יודע. נגד מי פורטוגל למשל צחק? מה היה ההבדל אם פורטוגל הייתה שנייה, שלישית או ראשונה בבית?
קודם כל ביריבה, תשמע, יש לנו...
אז זה מה שאני שואל.
אבל תקשיב, יש לך למשל משחק, גרמניה באה לוומבלי, נגד אנגליה. אנגליה זה תרדמון, נומבון, אוקיי? והגרמנים, אתה יודע...
כל הפרשנים מרמים אותנו עם האנגליה הזאת.
בסדר.
עזוב, עשו אותם מועמדים לזה.
אני חסר מושג, אני רק מה אני רואה, ועד שאני מעכל במוח, אני נרדם.
תבין דבר אחד, במדינות שנוהגים בצד שמאל, משחקים כדורגל אחורה. זה הכל, הכל הפוך.
תקשיב, הכל טוב ויפה, אבל אתה יודע, באמת, עם כל הכבוד לסאוטגייט, צ'רצ'יל הוא לא. וגרמניה זו גרמניה, מה שהיה לפני, אתה יודע, במאה הקודמת לא השתנה, רק השחקנים השתנו.
אנשים בלבלים בטעות בין הליגה האנגלית לנבחרת האנגלית. זה אין דמיון, חבר'ה.
תשמע, אתה איפה ראית את זה?
אה?
איפה ראית את זה הכי הרבה? את הקטע של שחקן וזה. ראיתי אתמול את פולין, אוקיי? באמת, את פולין נגד שוודיה. לבנדובסקי, באמת, שני שערים.
רחמים.
אני ראיתי כל המשחקים שלו, 3 המשחקים.
כן.
מדובר באחד מהחלוצים הטובים בהיסטוריה. אתה מסכים איתי שביירן?
100%.
אבל בביירן עובד בשבילו שלד שכולם באים למועדון חדשים. נכון. אומרים להם, אתם עובדים נכון. לפולק הזה.
נכון.
אוקיי? הפולנים פה גם רצו, החברים שלו, אתה יודע מה קרפלח, גם רצו.
אבל
הם לא יודעים.
אתה לא מבין את הבעיה. פולני אחד בקבוצה של השחק גרמנים וצרפתים, זה טוב.
לא.
11 פולנים, לא עובד.
אבל אל תשכח על דבר אחד, פולין זו האומה המטומטמת ביותר באירופה, אם לא בעולם.
ירוזומי פופולסקו.
כן, יפה. אבל מה אנחנו רוצים להגיד פה? אתה מבין, שאתה לוקח פולק, שם אותו בביירן, אתה מבין? הם רגילים.
זה נחמד.
לא, פולנים גם רגילים לשחק בשביל גרמנים, אנחנו יודעים את זה. גם סבא שלו שיחק שם. אבל, לא במגרש, אבל, אומרים לו, תעשה את זה ואת זה. אתה מבין? לא, הוא מבין. אתה מבין? בשאר העולם עובד בשבילו.
בדיוק.
אתה מבין? פה שהוא צריך גם לחשוב לבד, זה ער שלם מאוסטרופולי, זה טומטום.
בקיצור, בלי כסף, אין כדורגל.
יפה. מני טוקס, בוא תגיד לי באמת את איך אתה מתרשם, תשמע, מכבי מביאה מחזירה, שחקן מביירן, יאללה, גרמניה, אנחנו לא יכולים להיבע זה, ששם הוא לא היה...
לא פולני.
לא פולני, כן, שם הוא לא היה כל כך טוב, אבל ברגע שהוא ילבש צהוב פה, הוא יהיה תותח ללורטה.
אנחנו חייבים לשבח את מחלקת הסקאוטינג.
בניהול מקצועי.
הם מחפשים שחקנים בכל העולם, רק הם לא שמו לב ששחקן יש להם אצלם בקבוצה. אתה מבין? זה כמו אמיר פרץ עם המשקפת, אתה זוכר? היה מחוסה המשקפת.
אבל עדיין הביא לך נקיד כפה.
אז הם כל הזמן עם המשקפת. החבר'ה, תורידו את המשקפת. השחקן הכי טוב היה לכם אצלכם בידיים. נו, אז מחזירים אותו.
מחזירים אותו. זה מה שנקרא, הוא עשה סיבוף, הוא רק שווה יותר עכשיו.
לפחות פי 3 כסף.
אני לא יודע, פי 3. ואם הוא שווה רק פי 1.20. הוא עשה סיבוף, ואתה מחפש את עצמך, אתה יודע, כמה,
אתה יודע איפה העסק הכי טוב שמכבי עשו?
נו.
זה לימד אותי פעם שכסף עושים מטמטום ומצרות של אחרים. מאיפה הגיע למכבי הכרטיס של הפייס? ממילווקי בקס. הם שילמו בשביל חודש אחד
ללאז'ה
בריינט 800 אלף דולר בשביל לזכות באוצר הזה.
לא,
אתה רואה? הוא מביא להם אליפות.
נכון שהוא כרגע בפיגור 0-1 בסדרה, אבל עוד רגע הוא יכול להיות אלוף המזרח.
ותרומתו?
תרומתו מה שהמאמן רוצה. הוא לא עושה בשבילי, הוא עושה בשבילו. היידה, בוא נתקדם, אריה. עורכים ומפיקים, שר פלסנר ומלי בנימינוב, אחראית על השידור ב-103, מעיין לויטין, בצפון 104.5, שר בן חמו, העורכת בדיגיטל יעל טלמן, ויש עוד עורכת נוספת, מיכל קדוש. אנחנו כמובן בכל מדיה חברתית שקיימת ביקום, אפשר גם לשמוע אותנו על האברסט אם הגעתם, אבל אנחנו גם
אין קליטה על האברסט.
בטלפון לנדיאני אתה יכול.
כן.
באפליקציית לייב, באפליקציית חמל, בשידור לייב, ייכנסו עכשיו לפיד ספורט, וחפשו אותנו באפליקציה, אנחנו נהיה שם, אפקר פטרושקה, כמו שאומרים אצל ארשלה. ועכשיו מעיין תיתן לנו את האות, את הסיגנל, כדי שנתחיל לעבוד.
יורו 2020 בחסות ואתם, הגעתם לגיל 40? פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם רק ב-799 שקלים. אופטיקנה, respect your eyes, כפוף לתקנון. ועכשיו יורו 2020 מתכוננים לשריקת הפתיחה.
אהלן מוטי וניר, ספורט אחת.
אהלן,
הנה אתה בשריקת הפתיחה.
שמעתי את הפתיח שלכם,
המליניאק עשה
טעות אחת.
נו מה?
אחת זה טוב?
אחת זה בסדר, כן.
אז הוא אמר שבמדינות שנוהגים בצד שמאל משחקים אחורה.
נכון.
נו, ואיפה אנחנו נוהגים? באיזה צד?
ימין?
אז למה אנחנו לא משחקים קדימה?
אצלנו, אבל מוטקה, אצלנו זה בעיה אחת. אצלנו זה, בעיה היא במבנה.
טוב.
אנחנו מורכבים פה, באמת, כל האידלח שמפוזרים פה, אנחנו באים מ-100, אם אני זוכר נכון, 113 גזעים. אנחנו לא כמו הקובנים, שהם כמעט 140, אבל אנחנו 113 וחשוב איזה גזעים. אנחנו פשוט מה שנקרא רגליים קצר, טורסו, בטן חזה, כאילו בטן גדול. אנחנו לא כל כך טובים בשביל המשחק
הזה. זה לא ההבדל, אני אסביר לך. אתה רוצה את ההבדל במילה אחת?
נו.
יודע, איך אומרים באנגלית מאבטח?
מאבטח, בודיגארד.
ואיך אומרים בעברית?
שומר ראש.
זה כל ההבדל. הגויים הם בדיגארד, אנחנו שומרי ראש.
תשמע, ראינו אתמול את השוודים, זה היה משחק כזה.
רגע. בוא נשאר רגע עם אלה שנוסעים בצד שמאל. בוא תסביר לי, אני לא יודע, בכל ספורט שאתה חוטף כדור, אתה רץ קדימה. הם חוטפים כדור, מחזירים אותו אחורה. מה זה הדבר הזה?
אבל הם שומרים את הכדור.
הסקוטים והאנגלים.
אבל הם שמרו את הכדור, לא איבדו אותו. הם לא איבדו אותו. אצלנו מאבדים אותו.
אין כספת.
אבל חבר'ה, אני הייתי במשחק של פורטוגל-צרפת, ולא יכולתי לראות במקביל משחקים.
לא, זה מיום שישי שעבר. אני בטראומה. תגיד, עכשיו, אתמול, באמת... למה אי אפשר לשכפל משחקים כאלה רק בגלל שהגענו להכרעה?
תשמע, אתמול הכל התחבר ביחד. משחק גורלי, אצטדיון עם 60 אלף איש, כוכבים על הדשא. תשמע, אתמול זה הרגיש כמו גמר היורו, זה לא היה בשלב בתים. אבל אני חושב ששוב, כל האווירה מסביב, באמת, האצטדיון והקהל, ומשחק ב-10 בלילה, בדרך כלל זה המשחקים הכי טובים.
מה זה קשור ל-10? אני מבין ששמים ב-10 את המשחקים הטובים.
לא, זה לא תמיד, זה הגרלה. כי המשחקים של הארבע לפעמים בשמש ובאור, בלי קהל, יש אווירה אחרת, זה לא אותו דבר כמו שאתה נכנס לתוך אצטדיון.
אתה יודע מה אתה מזכיר לי, מוטי, את הקטע של פוטבול, ששם העונה אמנם הרבה יותר קצרה, אתה יודע, אבל משחקים של 13:00, ויש מדינות, אתה יודע, שבאמת מלאות באור גם בחורף.
זה לא אותו דבר.
כי אתה אומר זה לא יהודים. אני מבין אותך.
לא, לא, אני אומר לא. אתה רצית להגיד שבאחד בצהריים זה אותה רמה?
תשמע, באחד בצהריים שצריך את המלחמה, ובארבע אחר הצהריים, ברור שמנדנייט פוטבול בזרקורים, אולי יותר קל להם. אבל
אני אומר לך...
לא, אני מסכים איתך, מוטי, תשמע.
בתור שחקן, ואני יכול להגיד את זה על עצמי, שהייתי, אם אתה צריך לשחק בשעה שלוש, ביום שבת,
נכון.
או בשעה שמונה או תשע בערב, אתה מגיע...
אני לא זוכר שזה הפריע לך.
הפריע, הפריע.
רגע, אני לא זוכר שזה הפריע לך, כאשר בתו ביתות עונשין, לזרוק את עצמך כל הגוף, לכיוון הבועט.
מה זה קשור?
רגע, גם אם זה היה ב-12 בצהריים, וגם אם זה היה ב-9 בערב.
מוטי, כל, תשמע, שחקן, אני אומר לך גם בתור מאמן, אבל בעיקר בתור שחקן, הסדר יום שלך זה חלק מההכנה למשחק. זה כאילו, אתה משחק צהריים, זה כאילו אתה מהיר מישהו באמצע הלילה להתחיל לשחק. כל הסדר יום שלך צריך להשתנות, האוכל.
נכון, אם אתה משחק בשעה שלוש, אם אתה מסייג בשעה שלוש, אין לך בעצם ארוחת צהריים, אתה צריך להתחיל לחפש את הארוחה בין ארוחת בוקר לארוחת צהריים.
הכל, הכל משתנה. נכון, נכון. טוב.
בוא נדבר אבל על שתי דמויות במשחק הזה. רונלדו, אתה יודע, אנחנו מכירים במעמדו המיתי, ויש לו את המספרים להוכיח את זה, אבל כל מתחילת היורו ואף לפניו, שמענו על האנדרלמוסיה לכאורה, זה רק, אתה יודע, אצל המאחרים כמונו, שמעורר קרים בנזמה והזימון שלו לסגל הצרפתי, שדשן הזמין אותו, וכמה בלגן יש וכאלה, ואתמול באמת הבחור הביא אותם ברגליים שלו.
אחרי הפנדל. אחרי הפנדל שלו, הוא פתח את המשפט לא טוב, הוא איבד הרבה מאוד כדורים, אבל כשצרפת קיבלה את הפנדל, שאגב לא היה פנדל, אבל היא קיבלה אותו.
מתוך השלושה פנדלים שהיו שם, אתה יודע, אני לא יודע כבר מה היה הפנדל, אבל היה פנדל בסוף של הצרפתי, שכחתי מי, אולי זה אמבפה היה, ממש ב...
הראשון, לא, הפנדל הראשון היה על פורטוגל, זה שאוגו לוריס...
לא, אני מדבר איתך על האחרון, שלא אישרו את הפנדל, עבר לא אישר. האחרון במשחק, ממש בתוך...
שדרכו על קומן, דרכו על קומן, נכון.
מבין? ואת זה בכלל פסלו, שזה היה
הפנדל הכי ברור.
זה היה הפנדל הכי פנדל, זה גם בשכונה, בספורטק היו שרוקים.
כן, נכון.
איך יכול להיות, תקשיב, זה אמורים להיות השופטים הכי טובים בעולם, הם רואים את זה במצלמות הכי טובות בעולם, ואיך הם נותנים פנדל על דבר כזה?
לא יודע, באמת שאין לי תשובות על ה...
אולי יש איזו קונספירציה שבאמת...
אין אחדות בהחלטות, על דברים שאתה לא מבין, פתאום שורקים פנדל, ועל מה שבטוח פנדל אומרים לא פנדל, אה? אין מה לעשות.
אבל מוטי, אולי שזה קונספירציה, אתה יודע, שנמצא איזה מאחר.
לא, אני לא מאמין.
ועוד לחיים בתוך קרון ואומר, חבר'ה, תירגעו.
לא מאמין בזה.
אתה לא מאמין?
שיש קונספירציה בהחלטות שבא?
אין בלי קונספירציה איפה שיש שני אנשים. אין. מעל שני אנשים זה קונספירציה. גם אתה ואשתך, אני ואשתי זו קונספירציה.
אין. לחשוב ככה.
אה?
אני אומר שאני לא רוצה לחשוב ככה. אני רוצה לחשוב שהכדורגל נקי
בהחלטות... אבל אי אפשר, אבל אי אפשר לחיות בלד על הנאיבי, אתה כבר לא ילד.
כן.
אז דיברנו על בנזמה וגם על רונלדו. בוא דבר...
שמעתי גם קודם דרך אגב, אריה, שאמרת לגבי מה זה משנה, ראשון, שני, זה משנה מאוד.
לא, ברור שמשנה. ברור שמשנה, אבל לפעמים זה יוצא בהפוך על הפוך רע.
נכון, אבל במקרה הזה פורטוגל... התוצאה של אתמול שלחה אותה לקבל בשמינית גמר את בלגיה. וזה משמעותי, כי צרפת מקבלת את שווייץ. ולקבל את שווייץ ולקבל את בלגיה, יש לזה משמעות.
אתה צודק מיליון אחוז, ההבדל בין שווייץ לבלגיה זה יום ולילה. אבל זה נכון, אבל לפעמים ממקום ראשון אתה מקבל...
נכון, נכון, אני יודע למה אתה מתכוון, אז זה בדרך כלל...
אם יש הפתעות בבית המקביל, אתה מקבל, אתה יוצא מופסד.
נכון, כאילו, תראה, למשל אנגליה קיבלה את מקום שלישי בבית המוות, אבל מקום שלישי בבית המוות זה גרמניה, זה לא כזה תענוג.
אבל זה לא משנה, אבל אנגליה אני יודע אם הייתה מסתדרת עם צרפת.
כנראה אבל שגרמניה זה לא גרמניה.
לא, לא, גרמניה, אין גרמניה אחרת, אבל אני אומר עוד פעם, גם אם הייתה מקבלת צרפת או פורטוגל, אתה יודע, באמת, מי שהיה מקבל בשיבוץ את השלוש הראשונות, שאין הנבחרות האלה, וכך גם העריכו...
אבל עוד שנייה אתמול, עוד שנייה אתמול, ובכלל אנגליה מקבלת את הונגריה, חסר בדיוק שש דקות.
לא, לא. שש דקות. אבל ידענו, מוטי, אתה לא ראית את המשחק, אנחנו ידענו, ידענו שזה בא, זו גרמניה. ידענו שזה בא. כמה הונגרים עבדו בשביל הגרמנים, זו מורשת.
עד מתי אני מסכים איתך? שב-1-1 הונגריה פתאום עשתה חזרה 2-1, היה נראה כאילו גרמניה, כבר משהו הולך פה להשתנות.
לשתי דקות. לשתי דקות, אני ראיתי את שני המשחקים, צפיתי בשני המשחקים, והשלמתי אחר כך, אתה יודע, באמצעות המגזין שלכם ברשת 13, מה שהפסדתי, ואני אומר עוד פעם, וגם שמעתי אתכם, אבל התחושות שלי, אני לא איש מקצוע, התחושות שלי כל הזמן היו, אתה יודע, גם דיברתי עם אלי סער, שצפה רק במשחק הזה של גרמניה, הונגריה, שוחחנו כל הזמן, אתה יודע, ואמרנו, אין דבר כזה. אין דבר כזה שהגרמנים ייפלו במשחק חשוב מול ההונגרים. זה לא יכול לקרות. זה פשוט לא יכול לקרות. שוב,
הם לא נפלו, אבל הם גם לא הצליחו.
זה כבר לא מדויק להגיד, הגרמנים במונדיאל האחרון, במשחק האחרון, בבתים, הפסידו לדרום קוריאה 2-0 ושלחו אותם הביתה.
בסדר, אבל זה, אתה יודע, אני אומר עוד פעם, עכשיו זה מה שנקרא, אתה יודע, לכסף. ואתה יודע מה, בוא ניקח אותך יותר צפונה. להערכתי, גרמניה תנצח את אנגליה בוומבלי.
כל יכול להיות, אבל על הנייר
היום... אבל אם היא מנצחת, היא זורמת עד הסוף.
יכול להיות, אבל אני לא בטוח שהיא תנצח את אנגליה ובוומבלי. בוא נראה.
תגיד, ההדחה של פולין זו הפתעה?
פולין? מה פתאום?
אני אומר, אני מרחם על לבנדובסקי, אתה יודע, מדבר בתור פולני.
אבל אתה פולני, דחילק, אז מה? זה לא רבות על כלום.
תשמע, שוודיה זה לא איזה אימפריית כדורגל.
פולין מעצמת ספורט.
בסדר, פולין יודע, פולין אני אומר, לבנדובסקי יודע שהוא נולד במדינה לא נכונה מבחינת להיות שחקן נבחרת.
אז הוא עושה תיקון.
אבל הוא, אתה לא צריך לרחם עליו. תאמין לי, מה שהוא מרוויח בביירן והקריירה שהוא עשה ועוד יעשה, יש לו עוד הרבה שנה, עוד לפחות עוד שנתיים, שלוש, הוא במצב מצוין. אחד החלוצים הטובים בעולם בעיניי.
נכון, בכל הזמן. בהיסטוריה, מה זה?
תגיד,
כל הזמנים.
חמישייה כזאת, כמו ש...
בוא נגיד ככה, אם לבנדובסקי לא היה פולני, אם הוא היה אנגלי, או שהוא היה איטלקי, או היה צרפתי, גם היה מוערך הרבה יותר. כן. ברגע שהוא פולני, אז אגב, המעמד שלו לא מעמד של סופרסטאר.
לא, 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 אגב, הוא לא מוערך כאן, כי אנחנו אנטי פולנים. אתה מבין, אבל בעולם, או באירופה יותר נכון.
כן, אבל הוא לא...
אתה יודע שזה יותר סקסי להיות איטלקי.
בטח, או ארגנטינאי.
בדיוק.
100%.
אני רוצה רגע לעשות לך חידון. את המשחקים של... ארבעת המשחקים בשמינית הגמר. אז יש לנו ככה, ווילס, דנמרק. זה אנחנו מסכימים על דנמרק?
אני, כן, הולך עם דנמרק.
אבל רק בערכה, כי באמת הווילס שימש בהם משהו. איטליה, אוסטריה, אותך לא נשאל, אריה, מה אתה אומר? כי מוטי הוא פרו-איטלקי.
מי? אוסטריה?
נגד איטליה.
מה, אני אלך נגד איטליה? אני לא אוהב כך את הכדורגל האיטלקי, אבל...
אחר כך יש לנו הולנד, צ'כיה, מה אתה אומר, מוטקה?
אני, קשה לי, אני אוהב את הצ'כים, אבל תראה, יש לי קשר לשני העמים, כי בהולנד שיחקתי ובצ'כיה אימן. אבל אם אני אוציא את הכל, אני הולך עם ההיגיון, הולנד נראים טוב, הולנד.
ועכשיו המשחק ביום ראשון, שיהיה בשעה 10, בלגיה מול פורטוגל, על פניו המשחק הכי שפיצי בשלב הזה.
אני הולך דווקא על הפתעה. כאילו כל העולם בטוח שבלגיה תנצח, אני הולך עם פורטוגל.
וואלה.
כן.
יפה. יום שני יש לנו את קרואטיה ספרד.
קרואטיה ספרד, זה שידור שאני
אשדר.
אני הולך עם ספרד.
ספרד אתמול התפוצצה.
השאלה אם חמישייה כזאת נותנת קנה מידה באמת ליכולת.
כי זה היה נגד סלובקיה, אבל גם הקרואטים עד הניצחון האחרון לא היו טובים, וגם זה ייתן להם את הביטחון שהם צריכים, אבל אני חושב שאם אני מנתח את שתי הנבחרות, ספרד היום אמורה להיות יותר טובה, אבל זה קרב מאוד... באמת שהכל יכול להיות, אני רק בא בשביל הניחוש, הולך עם ספרד.
צרפת מול שוויץ, אתה כבר רואה צרפת ברבע גמר?
צרפת.
ביום שלישי, היום האחרון לשלב הזה, אנגליה, גרמניה, אתה אמרת אנגליה.
אני עם אנגליה.
אתה עם אנגליה, אתה עדיין פוחד מה כובש הבריטי. שוודיה מול אוקראינה.
שוודיה מול אוקראינה, אני הולך עם שוודיה, כי הרבע גמר שאני אמור לשדר ברומא, יכול להיות לי שוודיה-אנגליה, אז אני רוצה שאנגליה תנצח את גרמניה, ואני רוצה ששוודיה תנצח את אוקראינה, ואז יהיה לי את המשחק הזה ברבע גמר.
הבנתי,
אבל... וואלה, חטפתי כאב ראש מההסבר הזה.
אני חושב, לא, לא, זה אני הבנתי, אבל אני חושב...
למה? שתי שמיניות, בחרתי את המנצחות.
כן. אני חושב שאוקראינה פה תפתיע. מוטי, המון תודה.
תודה, ביי.
בכיף.
103 FM, הרדיו הרשמי של יורו 2020 בישראל. בחסות
ואתם, הגעתם לגיל 40? פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם רק ב-799 שקלים. אופטיקנה, respect your eyes, כפוף לתקנון.
אורי אוזן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
שלום, שלום חברים, מה
שלומכם? וואלה, חיים בצניעות, היה יופי של יום אתמול, כפי שצפית עוד מהמשחק שדיברנו. זה היה שוודיה מול פולין, תשמע, לקבל 14 שערים בארבעה משחקים, אי אפשר היה
להתנתק. 18, למה אתה מקצר?
היה 10. נכון, נכון, 18, כן, כן, נכון.
זה היום הכי
פורה, נכון, נכון.
אי פעם ביורוק.
אבל אני רוצה להגיד לך, פשוט אי אפשר היה להתנתק מהמסך, היה צריך לחכות למחציות. כדי, מה שנקרא, להתארגן, אוכלים וכאלה. יופי של יום, וטוב שזה היום המסיים של השלב הזה. אתה שידרת את גרמניה-הונגריה, הונגריה עם שני שערים נפלאים. ואני רוצה לדבר איתך דווקא על השער השני, קודם כל, של ההונגרים, של 2-1. הסתכלתי כל הזמן בהילוכים החוזרים על נויר, באיזשהו מקום, זה לא אותו שוער שעד לפני זמן קצר היה מספר אחד בעולם ביפר.
כן, תראה, קודם כל הוא לקח את ליגת האלופות והייתה לו שנה וחצי יוצאת מן הכלל עם פליק, עדיין הם ספגו הרבה מאוד שערים.
לא, אבל זה לא, לא, אני תתמקד אבל...
זה יואר עצמו, הוא עדיין שוער טופ עולמי, הוא כבר לא הכי טוב בעולם, אני חושב שגם הוא יודע בזה, אבל... אתמול, אתה יודע, אתה מתמקד בנויר, ואני איתך, אבל...
לא, אני רוצה דווקא בנויר, חכה, יש לי עוד משהו עם נויר. נויר, נויר בסיאו, לא יכולת עליו באחד על אחד. הוא גדול, הוא יודע להיפתח. אתמול הוא פשוט, כן, אבל אני אומר, אני מדבר עליו במיוחד.
לא, לא, הטכניקה, תסתכל, אני, שוב, מי שרואה בונדסליגה, ומי שרואה בכלל, שוערים גרמנים, טרשטגן, לנו, שפקים אחד בברצלונה, אחד בארסנל, הטכניקה של השוערים הגרמנים זה הצגה. מבחינה טכנית, העבודה שלהם היא מדהימה, ונויר, כמו שאתה אומר,
יש גם שילוב של כדוריד שם בתנועה.
בוודאי, בוודאי, אתה רואה איך הם פותחים את הגוף, הדרך שבה הם פותחים, מרחיבים את הנפח, כל פעם שבאים אחד על אחד, אתמול נויר, אפרופו אותו שער, הוא לא הרחיב את הנפח, הוא לא תזמן טוב את היציאה, ושייפר תפס אותו, אתה יודע, שהוא בתנועה, שהוא לא סגר שום דבר, אבל אני לא חושב, אתה יודע, נויר יש בו גם ערך מוסף, אתה יודע, הולך איתו לב מהרגע הראשון.
יש לו גם משחק רגל, לדעתי מהטובים בהיסטוריה של שוערים.
וזה גם משותף להמון שוערים גרמנים, הרי טרשטגן זה היה חלק מהספשליטה שלו, גם לנו, אבל הוא גם, אני חושב שיש לו אישיות מאוד חזקה, ונכון, זה לא נויר של 2014, שהביא את המונדיאל, אבל עדיין יש על מי לסמוך בשער של גרמניה, זה לא שיש להם, זה לא הבעיה. בוא נגיד ככה, הוא לא הבעיה שלהם, יש להם בעיות אחרות. אתמול זה היה בעיקר בעיה טקטית, אבל הם עדיין הוכיחו ווינריות מול נבחרת ש... אתה יודע, קצת צובט, אבל הלוואי והיינו כמוה.
איזה בעיות טקטיות?
הגרמנים, היה להם... תראה, הגרמנים, מה שקרה אתמול, הם נתקלו בנבחרת שמשחקת עם שלושה בלמים.
לא, אתה דיברת על הקטע אתמול לפני... שדיברנו לפני המשחק, בקדם, אמרת שמבחינת מצ'אפ, יש להם או להונגרים את הכל בשביל גרמניה, כולל טקטיקה.
נכון. יהיה להם מאוד קשה, אני באחד שבאמת שבאנו למשחק, ושבתי גם בפאנל מפני, אני ידעתי שלגרמנים לא יהיה קל, במסיבה פשוטה, כי אין להם שחקני אחד על אחד מספיק טובים, כדי שמשחקים מערכים זהים, ואתה מאוד מקובע טקטית, אין לך, אתה צריך את האחד על אחד, זה שחקן שיעשה הבדל, זה דבריינה כזה שנותן לך פתאום מסירה בשישה שחקנים, לוקאקו, שחקן, אתה יודע, כל שחקן הוא רונלדו, לצורך העניין בפורטוגל, שעושה הבדל, ולגרמניה, אתמול הוא פתח עם סאנה במקום מולר, ואתה ראית שזה בעיה, סאנה משחק חלש מאוד, ושחקנים כמו פיולה, שחלילה לזלזל, אבל הוא לא מגן בטופ העולמי, והוא היה אתמול, אתה יודע, הוא עשה להם חיים מאוד מאוד קשים באגף, גם בצד השני, הם מאוד התקשו באחד על אחד, וכל מתפרצת של ההונגרים הייתה קטלנית, השער של ההונגרים היה מלכת מחשבת למתפרצת, זה היה שער פשוט מדהים, וברגע שהם נכנסו לפיגור, והתחילו, ממש הייתה תחושה שהם חסרי עונים, הפקיעו בגלל טעות קשה של השוער, לא אופיינית, שוער נהדר, אבל היה מתח, אתה ראית? שהמתח משפיע עליהם, היה להם מאוד קשה, זה לא פעם ראשונה, גם במודיעל,
אבל,
זה
אחד, אבל קולאצ'י...
הם תפקו את המחק השני וזה, זה הפיץ שלישי ואפו.
השוער כאילו, גולאצ'י, אתה יודע, באיזשהו מקום, אתה יודע... ציפיתי ממנו ליותר, בוא נאמר ככה,
שוב. גם הוא טיפה מעצמו ליותר. נכון. אתה יודע מה? הוא פתאום הגיע הגול אחרי דקה, אתה יודע, אני מניח איזה הקלה הוא עבר, הוא אמר, וואו, עוד זה, ישר חזרנו לשער, אבל היציאה שלו אתמול הייתה נוראית, בדקות שהיה נראה שגרמניה גם מצחק חודשיים וחצי לא תפקיע. אבל מה שאני אתמול הכי אהבתי במשחק, ואני חושב שגם אמרתי את זה בשידור ברגע שמוסיאלה נכנס, שהוא זה שיכול להביא את השינוי, שילד שנתון 2003, הוא עוד לא בן, שתבינו, הוא עוד לא בן 18, שחקן שרבו עליו האנגלים והגרמנים, גדל בצ'לסי, הגיע לביירן, אפשר יכל לשחק בשתי הנבחרות, גם לשחק בנבחרות הצעירות, וראית שחקן של אחד על אחד, הרי איך השער התחיל, בפעולה אישית שלו בצד, שמשכה עוד שחקן החוצה, הוא הוציא את הכדור והגיע השער של גורצקה, הילד הזה, וזה מאוד לא טריוויאלי לעשות את זה בגיל הזה, הוא העלה את גרמניה, ואני מאוד מקווה שיוגי לב ייתן לו יותר דקות ויותר נוכחות במשחקים הבאים, אתם תראו משהו אחר. זה...
אני לא חושב שתהיה לו ברירה אחרת, לנוכח הצטיינותו בשני המשחקים.
אני אומר לך שהוא ילד מיוחד מאוד, לקבל הזדמנות בגיל כזה צעיר בנבחרת גרמניה, להיות שחקן די משמעותי בביירן, שיהיה תורנה עם שישה שערים, לשחקן כל כך צעיר, זה לא דבר של מה בכך, ושגנברי בכושר פחות טוב, ושסטאנה נראה כמו שהוא נראה, יכול להיות שמול אנגליה מוסיאלה, שזה גם בשבילו סמלי, הרי הוא יכול לשחק כן. בשתי הנבחרות, זה יכול להיות מאוד מעניין, ודרך אגב, מול אנגליה, יהיה לגרמנים הרבה יותר קל, ושהיה להם מול הונגריה, כי הם משחקים עם שני המגנים, שהם הכוח שלהם, קימיש וגוסנס, ואנגלים משחקים רביעת הגנה, אני אומר לך שאני, אם הייתי צריך לשים
את... אנחנו תכף נעשה לך את החידון, הכל יהיה בסדר.
אוקיי, שמעתי את החידון הקודם, אני חושב שהאנגלים בבעיה, זה מצ'אפ, מכל נבחרות בית המוות, זו הנבחרת שיהיה להם מעולה הכי
קשה. אני רואה את גרמניה ברבע, אבל תכף נגיע לזה. שבת ווילס דנמרק.
כן, זה המשחק שאני משדר, פותח את ריבי הגמר. אני חושב שהמשחק, כל משחק של דנמרק הוא מרגש. המשחק הזה של דנמרק מול רוסיה, 4-1, היה אחד המשחקים שהכי נהניתי לראות באליפות, מבחינת האמוציות, מבחינת מה שהיה שם, התגובות של קריסטנסן אחרי השער, השער הזה של דמסו.
חוץ מרוסיה, כולם אהבו את זה.
גם השער של זה שהחליף את אריקסן, אתה יודע, ובאמת...
כן, דמסו, ילד בן 20, שעשה שער כמו אריקסן עם הפס, מ-20 מטר, עם הביתה הנהדרת, וכל התשוקה של הדנים הייתה מדהימה, בלמים, אתה יודע, חגיגות בקופנהגן מדהימות, אני לא רואה שלוולס יש סיכוי. אני חושב שדנמרק, בגלל כל מה שקרה, היא בחסר, אמנם היא עלתה מהמקום השני, רק עם 3 נקודות, אבל ההפסד לפינלנד בכל סיטואציה נורמלית לא היה קורה. אני חושב שהייתה מסיימת בכל מקרה ב6 נקודות, במקרה הרע, ב7 במקרה הטוב תקו, אם אריקסן לא קורה מה שקורה לאריקסן, אבל אני חושב שדנמרק תנצח בקלות, זה הרבע גמר לטעמי הכי קל.
איטליה, אוסטריה, חבל להרחיב, נכון?
גם, אתה יודע מה אני חוזר בי, זה החצי, זה הכי
כן.
קל. יש לנו שני רבעים, שני קבוצות לטעמי, שאם לא יהיו ברבע זה יהיה סנסציה...
הולנד, צ'כיה.
אתה יודע מה, אני חוזר בי, אז יש שלושה, לא, סתם, הולנד וצ'כיה... הולנד טובה, אבל אני חושב שהיא...
בוא נתחיל את הרעיון מההתחלה.
יפה.
לא, אני צוחק.
הנה הגענו.
מול צ'כיה אלה יותר קשה, למה הצ'כים נבחרת מאוד מסודרת, מאוד מאורגנת, עדיין הולנד פייבוריטית, ואני אלך איתה, אני גם מקווה שהיא תעלה.
איך שאני רואה צ'כיה, אני אזכר בחייל עמית שווייק, אבל זה אני.
זה אתה, זה נכון.
בלגיה, פורטוגל, המשחק, בוא נאמר, הכי שפיצי.
נכון. אנגליה וגרמניה ובלגיה, פורטוגל, זה המשחקים הכי מעניינים בשמינית. אני חושב שבלגיה היא... זה הזמן שלה, זה הנבחרת הכי מבוגרת בטורניר, וברגע שדבריינה נכנס, בעצם אני מחלק את היורו הזה לרגע לשתיים, משחק וחצי בלי דבריינה, ומשחק וחצי עם דבריינה, ושדבריינה משחק, קודם כל, אני באמת מציע לכל מי שמסתכל על משחקים של בלגיה, תסתכלו איך הוא כל הזמן מזיז את הראש, הוא פשוט חושב יותר מהר מאחרים, או יותר מוקדם מאחרים, לא יודע איך לתאר את זה, וגם הרגליים שלו עובדות יפה, זה גם לא חסר לו, הוא פשוט מבין את המשחק הזאת מכולם.
אבל בינתיים הוא גם פוחד על הפרצוף.
לא, הוא בסדר, אני קונה אותו עם פחד על הפרצוף.
ברור, מה שיש לו ברגליים לא צריך פרצוף.
הקשר הכי טוב בעולם, מה שיש לו בראש, רון, זה לא רק ברגליים, האיש גאון, הוא מוצר בתזמון מושלם, הוא חושב יותר מהר מכולם, הוא מוצא את השטחים יותר טוב מכולם, וכל הדוברי, גם מול פורטוגל, אני חושב שבלגיה פייבוריטית, עם כל הכבוד לרונלדו שחסר לו שער אחד כדי באמת לעשות היסטוריה, דווקא ביורו, ומה שהוא עושה ביורו הזה, נכון שזה פנדלים, אבל מה שהוא עושה ביורו הזה זה באמת מדהים, 5 שערים בשלב הבתים.
קרואטיה, קרואטיה, ספרד?
ספרד, אתה יודע, היו סימנים מעודדים, לואיס אנריקה עשה הרבה מאוד שינויים, הם בעטו גם מחוץ לרחבה, אתה יודע, דוברבקה כל כך התרגש, הכדור ניבט מחוץ לרחבה, שהוא דחף אותו לתוך השער, אבל, מה, ייתן להם הרבה ביטחון, משחק פתוח, קרואטיה קצת נבחרת מעבר לסיעה, למרות שמודריץ' ופרישיץ' מחזיקים אותה בחיים, אבל אני כן אלך הפעם על ספרד, אני חושב שמבחינת הסגנון זה סגנון שהוא נוח לספרד, כי הקרואטים תוקפים, אני חושב שספרד תהיה ברבע.
צרפת, שוויץ, כולם פה תמימי דעים?
כולם פה תמימי דעים.
אנגליה, גרמניה, דיברת, שוודיה, אוקראינה?
תשמע, שוודים, אני מאוד אוהב מה שהם עושים, שימו לב לקולוסבסקי, הם הצליחו לשרוד 2.5 פלוס משחקים בלעדיו, שיחק 35 דקות בשביל שני שערים, והוא שחקן יותר משמעותי מכל שחקן אחר בנבחרת. התוספת שלו משמעותית, שוודיה כמו במונדיאל לטעמי תהיה ברבע, ושימו לב אליו, ככל נבחרת שתתקל בו ברבע, הוא השחקן הכי טוב בנבחרת שוודיה, רק ילד בן 21, והוא הופך את הנבחרת הזאת מאוד טקטית ויעילה, לנבחרת גם עם ברק בהקפה.
על הכיף הקורי, המון תודה.
בכיף חברים, נדוח.
בכיף, נשתמע. אלי גוטמן, בעבר נבחרת ישראל, כיום פרשן ספורט 5, אהלן, ערב טוב.
אהלן, אהלן, רון.
בוא תן לנו באמת את זווית הראייה המסכמת שלך לשלב הבתים. בגדול היו משחקים מעניינים, מסקרנים, חלקם גם מאוד איכותיים. אז תן לי באמת את הנבחרת שהכי התלהבת מנה, גם מהבחינות של מאמן, ומזו שהתאכזבת.
נבחרת שהכי התלהבתי מנה זה נבחרת איטליה. שמנצ'יני לקח חבורה של שחקנים וחיבר אותם לקבוצת כדורגל, וברגע שאני רואה את מרקו וראטי שהוא לא פותח ברכב ומתראיין אחרי משחק ונותן לך להבין כמה חשוב לייצג את המדינה, ויש שם 26 שחקנים שכל אחד הוא כוכב בפני עצמו, ואתה יודע, המאמן דחף להם בראש שלא משנה מי משחק אלא כולם שותפים אם הם עסקו ביורו הזה. אני חושב שזאת נבחרת הכי מרשימה. אל תשכח שהם הגיעו ליורו הזה עם 27 משחקים ללא הפסד, 3 משחקים הם מנצחים, ולא רק שהם מנצחים, הם גם נותנים לנו שואו, הם נותנים לנו כדורגל התקפי מליב עם ברק, וכיף לראות את הנבחרת הזאת. שתי נבחרות מאוד מאוד הכזבו אותי, בראש וראשונה טורקיה. הייתי בטוח ששנול גונש ייקח את הנבחרת הזאת וייצר ממנה הרבה יותר עם שחקנים כמו אילמז וכל החברים שיש לו שם. הייתי בטוח שטורקיה תהיה סוס שחור ביורו הזה, והם מסיימים את היורו הזה עם 3 הפסדים, ופולין שמסיים את היורו הזה עם נקודה אחת. וכשיש לך שחקנים כמו רוברט לבנדובסקי וצ'צ'ני בשער, אז אני חושב ש פאולו סוזה יודע שהיורו הזה מבחינתו זה כישלון.
אלי, אתה דיברת, נבחרת שהליבה אותך זה איטליה, וזאת שהכזבה אותך זה טורקיה. נדמה לי המשחק הראשון בטורניר היה איטליה-טורקיה.
נכון.
ולא היה איזה כדורגל עד שהיה גול עצמי של טורקיה, ואז הם פתחו וקיבלו עוד 2. ומשם, אתה יודע, לפעמים איזה אירועים חד פעמים או מקריים פתאום הופכים לך משחקים. השאלה, האם מדובר בטרנד? כי בסופו של דבר אני מסתכל באמת, וגם אתה היית מאמן נבחרת ישראל, השאלה שכל הזמן יושבת לכולם בראש, איך אנחנו היינו נראים אם היינו מגיעים לשם? אנחנו יכולים להיראות למשל כמו מקדוניה?
כמו מקדוניה כן, כמו הונגריה לא. זאת אומרת, אתה יודע, נתתי לך משהו באמצע, כמו מקדוניה, תשמע, מקדוניה נבחרת מאוד מאוד אפורה, פנדב למעשה סיים את הסיפור שלו ברמת הנבחרות, יש להם שחקן אחד מאוד מאוד איכותי שמשחק בליגה האיטלקית, אבל מעבר לזה זו נבחרת מאוד מאוד ממושמע טקטית שיודעת בדיוק את החוזקות ואת החולשות שלה, וראינו את זה ביורו הזה, להיראות ככה אנחנו מסוגלים.
אוסטריה, סקוטלנד, לא, זה לא, נבחרות לא, לא, ששיחקנו איתם שווה.
אל תשווה, עזוב, אוסטריה זה one game, אתה יודע, קרה מה שקרה, ניצחנו את האוסטרים, גם המשחק הזה אני חושב שהתוצאה הייתה משקרת, האוסטרים נבחרת צאת מהכלל טוב, עם שחקנים שהם משחקים רובם בבונדסליגה,
סקוטלנד.
בבקשה?
סקוטלנד, פעמיים לא הפסדנו להם בחוץ.
סקוטלנד ואנחנו בגדול זה רמה די זהה. הסקוטים הם נבחרת אפורה שאין להם את הברק שיש אפילו בנבחרת ישראל שחקנים כמו מנור סולומון, אין להם שחקנים בסגנון הזה, אז לכן הסקוטים נראים כמו שהם נראים ביורו הזה, אבל מצד שני רק דרך הרוח הקבוצה והעיקשות והכדורגל עם הנתינה הם מסוגלים לעשות טקו נגד אנגליה, שאני לא רואה את נבחרת ישראל עושה את זה.
כן, אז מה אתה רואה ככה לקראת השלב הבא? בסופו של דבר תמיד יש 2-3 נבחרות שמתפלחות, ויש 2-3 שלקחו את השלב המוקדם חלק מההכנה לטורניר, לא?
תראה, יש ויש, אריה. יש נבחרת כמו נבחרת איטליה, שעכשיו היא יצרה רב ציפיות. עכשיו כולם מצפים מאיטליה לזכות ביורו. ואתה יודע שככל שיש רב ציפיות גבוה יותר, גם הלחץ גבוה יותר. יש נבחרות, אתה יודע, שמגיעות בתחילו ורחימו, כמו נבחרת גרמניה, שכמעט זה היה הפיאסקו אחד הגדולים אתמול בתולדות היורו, אותו הם עפים נגד באליאנס ארנה, נגד הונגריה, אבל בכל זאת הם בשלב הבא, נגד אנגליה, ולא הייתי פוסל אותם, דווקא בגלל חוסר היציבות שלהם, ודווקא בגלל שהם הגיעו וואלה בדקה ה-90 עם שער של גורצקה. נבחרת הולנד היא נבחרת מאוד מאוד מעניינת, משום שהמאמן שם הולך נגד ה-4-3-3 השיטתי האולטימטיבי של ההולנדים, וככל שהמשחקים עוברים אז גם הביקורת וגם הקהל ובטח ובטח השחקנים מקבלים את האיזון שהוא מקבל דרך שיטה של שלושה בלמים. אם היית אומר פעם להולנדים שהם הלכו לשחק שלושה בלמים, הם היו עושים לך תררם אחד גדול. בלגיה זו נבחרת מאוד מאוד קשוחה, מאומנת, אבל אני לא רואה את הבלגים ברמה שקיבלנו אותם במונדיאל הקודם. ספרד, קשה לי לראות את ספרד זוכים ביורו הזה כשאלוורו מורטה הוא החלוץ שלהם. במה לא נגענו? באנגליה. אנגליה, אני חושב שסאוטגייט הוא מאמן יותר מדי שמרן בשביל השחקנים וכמות
אני לא יודע אם אפשר להוציא מהם יותר, אבל מה שיש זה שימום.
שימום, באמת שימום, וברגע שיש לך שחקן, אני תולה את כל האשמה בסאוטגייט ביכולת של ארי קיין, כי ארי קיין לא בא לידי ביטוי בנבחרת, משום שהנבחרת לא משחקת בהתאם לארי קיין. קצת במשחק האחרון ארי קיין חייב להיות יותר מעורב. ארי קיין זה לא מסוג השחקנים שמחכר ברחבה רק שיגביעו לו. ארי קיין זה היה השחקן שנגע מבין כל החלוצים הכי מעט בכדור בשלושת המשחקים האחרונים, שזה מדהים. ואתה יודע, סנצ'ו שחקן עד היום היה מקום כבר לתת לו לשחק ולגלות את היכולות שלו שאנחנו מכירים מבורוסיה דורטמונד.
אני רוצה אבל לקחת אותך אלי לקטע של הקטע הישראלי, שבאמת כל המומחים אומרים למונדיאל במתכונת הנוכחית, גם שיהיה 48 קבוצות נבחרות, נתקשה להגיע גם באלף הקרוב, אבל ליורו זה אפשרי, כי יש, או שהכמות תגדל, אבל בכל מקרה, גם עכשיו זה 24 נבחרות מתוך 53 פדרציות. אתה רואה אותנו בכלל ברמה של המפעל הזה? אתה מכיר את הנבחרת טוב מאיתנו?
כן, אני רואה אותנו ברמה של המפעל הזה.
בתור מה? מה אתה חושב שאנחנו יכולים לעשות?
בוא, למשל, אז בוא. מי?
מה, אנחנו נעשה 0-0
עם אנגליה? עשינו.
אז מה עשינו? אני אוהב אותך על יורו, יש הבדל
בין מה עשינו. בוא, שאלת השאלה?
כן.
ניצחנו משחק יוצא מהכלל נגד סלובקיה. אתה זוכר את המשחק הזה?
כן, היינו בפיגור 0-2, 3-4 של זהבי.
יפה מאוד.
אבל סלובקיה השיגה ניצחון ביורו, אנחנו נשיג ניצחון ביורו?
לא, אתה שאלת אותי האם אנחנו יכולים להיות שם? כן, אם סלובקיה שם, אז כן, אנחנו יכולים להיות שם. אם צפון מקדוניה שם...
זה לא מדרגה קצת גבוהה מדי?
לא, סלובקיה לא, וצפון מקדוניה לא, ובכוונה, כשהרי שאל אותי, אז למשל ראית אתמול את ההונגרים. אני לא רואה את נבחרת ישראל מסוגלת לנפק כזה משחק נגד המנשה.
נכון.
לא רואה.
נו, יפה.
אבל לראות את ישראל במקום שנמצאת סלובקיה, לראות את ישראל במקום שנמצאת צפון מקדוניה, כן. לבוא ולומר לך שאם נגיע ליורו זה יהיה הסמן הימני של, של השינוי בכדורגל הישראלי? לא. גם זה תלוי באיזושהי הגרלה, וזה תלוי כן. גם אתה יודע, מיקום.
אבל קודם כל שנגיע.
בדיוק. לא בוא נגיע ואחרי זה נתחיל לדמיין.
על הכיפק. אלי גוטמן, המון המון תודה.
גם לכם.
ביי ביי.
נדב תציפה, רדיות אחרונות וויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, חברים, ערב טוב.
בוא נרוץ מהר, מכבי תל אביב, האם רוקביצה בדרך לתל אביב?
האמת זה ברמת, אתה שואל, אתה שואל אותי כאילו?
כן, ברור, רק אותך, אני אותי.
שמועה? אני נגדה יותר טוב ממני. ברמת שמועות, האמת, לא משהו שאני יכול להתחשב.
בסדר, שמועה זו עובדה שנולדה כפעם,
אני יודע רק את זה, רוקביצה מכוון לאזור אחת מהנסיכויות המפרץ.
אבל זה הוא יכול לעשות גם בעוד שנה ובעוד שנתיים.
לא בטוח.
אבל עדיף לך
לבוא עכשיו שאתה...
לא בטוח.
בטוח, בטוח. מה קרה? למה מה? יצמח להם שם מישהו חדש?
לא, למה מה? הוא יהיה יותר טוב.
הוא לא יעשה 4 מיליון דולר. אבל את המאות אלפי יורו הוא יעשה.
תגיד, הצד של רוקביצה היא צד אחד. הצד של הקבוצות זה עניין שני. מכבי חיפה בכלל רוצה אותו?
לשנה כן, לעונה כן.
אני בדיוק. אני חושב
שמכבי
חיפה הייתה מקבלת אותו לעונה אחת, הייתה לוקחת אותו. אבל זה לא טוב רק מכבי חיפה. אני אומר עוד פעם, אני חושב שהוא כרגע אומר, זה הזמן לעשות את הכסף. הוא לא עשה פה יותר מדי כסף. להזכירכם, מי שהביא אותו זה אלי תביב, אז אצלו זה לא עושים הרבה כסף. וגם לא צליאן קלה. הוא רוצה לצאת לדובאי, ערב הסעודית,
האמירויות. מה שנקרא בון וויאז'.
יש טיסה כל יום.
כן, כמה טיסות.
כן, חוזרים שם חולים בדרך כלל.
לא, אבל הוא מחוסן, הוא בן פה מחוסן, הלו. בכל מקרה, בוא נרוץ הלאה. מכבי, מה קוראים, איך קוראים לו, נו, מלודוגורת, צ'ביטה?
צ'יבוטה?
צ'יבוטה שמוכנים לשלם את הדרישות של לודוגורץ, לא יודע מה ולמה, אבל יש שם אנשי מקצוע, מי אני בכלל?
גם אני, איך את האמת, אני אומר, אם מכבי תל אביב, בסופו של דבר, הביאה כבר את חלילה ואת נחמיה, שני שחקנים, שאתה יודע, לא נכון שהם כבר עשו עוד משהו בכדורגל, וצ'יבוטה שלא ראיתי אותו, הוא עושה נפלאות, גם לא בליגה הבולגרית.
כן, וגם ברח בליגה הבולגרית, אתה יודע. גם שם הוא בוא נאמר לא היה בורג.
זה מה שאני אומר, אני אומר, אני לא יודע באמת כאילו מה ההתלהבות הגדולה מלהביא את ה...
לא, גם אם, תשמע, יש לו חוזה ארוך טווח בלודוגורץ.
נכון.
אפשר לשאול אותו, אתה יודע, ב-70-80 אלף יורו, למה צריך לשלם עליו פי 10, שאתה לא יודע מה אתה מקבל?
תראה, כמו שישאלו את דן ביטון, בעונה שעברה מכבי תל אביב, אבל פטריק ונו ולא התחבר אליו. אני חושב שגם לגבי ג'יבוטה, אני חושב שעוד פעם, הוא שחקן נחמד מאוד.
כן.
אני לא יודע אם הוא בטופ לבל הזה. הוא דרך 2 לדעתי.
אני מסכים איתך. מה עם בן סער, שבינתיים הפולטל דפקו לו ברקס, הם לא אוהבים שהוא משתמש בהם, והוא לא היה בתום לב. הם תמיד תמימי לב. אתה מבין, יש 10 שחקנים ומאמנים, אתה מבין שרצים איתם לבוררויות, אבל הם בתום לב תמיד.
קוב, אתה צודק והכל, אבל עדיין זה לא אומר שכאילו, אם אתה מתנהג ככה, אז אתה מחויב כאילו לקבל לך.
אבל למה אתה מתלונן? אין בעיה, אבל למה אתה מתלונן? תגיד, לא בא לי, לא רוצה.
ישב איתם אתמול בן סער, אמר להם, חבר'ה, מחר אני אבוא, נחתום, הכל יהיה בסדר. רץ למכבי חיפה, עשה להם תרגיל של החיים. בסדר.
אבל צאנתי, זה מועדון שהודיע לשחקנים בחוזה, לכו לאלף הזה, לא רוצים אתכם.
בוואטסאפ.
בוואטסאפ זה היה מקרה טוב, חלק גם קיבלו הודעת אס-אמס. נו, אז מה?
אתה צודק, לא, ב-SMS זה יותר קר מוואטסאפ. אתה צודק, אבל אני אומר עדיין, בסופו של דבר, יש פה מועדון שעושה קיץ טוב, מבחינת רכש, רצה אביד בן סער, בן סער ידע לעשות תרגיל דווקא למועדון שהוא גדל בו, על הכיפק, אני, אתה יודע, אני חושב שיש קרמות בחיים, אני חושב שהוא גם עושה טעות שהוא עובר...
אני חושב אותך מגדל, נו, באמת, כאילו עכשיו, הוא לא נמצא עכשיו אצל, אתה יודע, באמת אצל מועצת הפועלים, אצל גלמן, שהוא גדל.
בן כמה הוא?
32.
אז אין לו הרבה פעמים עוד לעשות תרגילים לקבוצות. זה לא מה יהיה.
הוא כבר לא יכול לשחק, בוא נגיד ככה.
לא, אבל...
בבאר שבע כבר לא יכול לשחק.
רגע, לא.
בבאר שבע יש לו חוזה, 32.
תסביר לי, מה הפער בכסף?
אין פער.
מה אין? בין הפועל תל אביב ומכבי חיפה?
אין פער.
אז הוא באמת...
זה עניין של... מני נגיד לך מה, זה עניין של... אני רוצה להיות חלק מקבוצה אלופה, שמתמודד במוקדמות ליגת האלופות, לא מצחק בקבוצה פלייאוף עליון בליגת העל.
הוא לקח אליפויות.
הוא לקח אליפויות, גם עם הפועל תל אביב וגם עם הפועל באר שבע.
כן.
לקח.
יפה. מה קורה עם טננבאום? תגיד לי, מה, יש כאלה אי הסכמות בין השוער לבין המועדון?
כן, יש עדיין פערים משמעותיים, גם בינו למכבי, גם בין סבורית למכבי. מכבי עדיין משוכנעים שבסופו של דבר הוא כן יגיע, אבל הוא, לא מגיע, הוא עדיין לא התחיל את האימונים, למרות שגם איתן טיבי זה קרה איתו לפני שנתיים, אבל עדיין לא התחיל את האימונים.
אתה מדבר איתה על סבורית או על...
אני מדבר איתה על טננבאום, וגם כן. סבורית, שניהם עדיין לא פתחו את האימונים, אבל אם אתה מסתכל על טננבאום, יש כרגע פערים לא קטנים בין שני הצדדים, כן. וכרגע נכון, נכון לעכשיו אף אחד מהצדדים עדיין לא מתקפל, מכבי עדיין מאמינים שהוא יגיע בסופו של דבר טננבאום, אבל הוא קיבל שכר יחסית נמוך בשנים האחרונות.
הוא היה שוער שני, הביא אותו כשוער שני שלה,
הוא יהיה כשוער שלישי אפילו.
שלישי.
כן.
ככה זה שאתה עולה חדש, אתה מבין מה מכבייה, נותי חסן קליטה, ולחפש את עצמך.
נכון, נכון, אבל עכשיו הוא הוכיח את עצמו בטח בשנתיים האחרונות, הוא רוצה לקבל העלאה משמעותית, כרגע מכבי תל אביב לא נותן את זה. אני מאמין שאם מכבי יחכו יותר מדי, מכבי כבר תחפש שעות.
מה זה? כסף קטן, לא?
אגב, מתקנים אותי, זה לא היה גרשון גלמן, זה היה שטינקלאפר שנתן את ה...
שטינקלאפר?
שטינקלאפר, היה כזה.
כן.
מזכיר מועצת פועלי
תל אביב.
אל תדאג, תמי כמה מיליארדים שהלכו שם, היה לנו
את היום. כמו יורשים לאדוארד סגל.
כן. עלה כמה מיליארדים שרצו שם, תאמין לי, בלי ועדת חקירה אחת. אחת לא! אלוהים אדירים.
תגיד לי, אז קוף, איך הפועל לא הייתה כזו הישגית?
מאיפה?
יחסית כאילו, לעומת כל הכסף הגדול הזה שם.
איפה, על מה אתה מדבר? אז
בזמן? תדבר על ברד ברנר, כל הדברים האלה, נכון? אתה אומר כמה כסף רץ שם מהכל.
זה שבאמת רצו שם מיליארדים ומחרו אורגנלים.
איזה מיליארדים, חייך?
תקשיב, רצו מיליארדים שם. איך קוראים לו? ארתור ישראלביץ' על העיר חמו. היה מוכר אורגנלים במרתפים, היצירות אמנות, דלממן את ההזווה הזאת.
אתה מערבב את ההסתדרות עם מועצת הפועלים.
מאיפה זה בא?
מה זה מאיפה?
המועצת הפועלים... זה הסתדרות במרחב תל אביב.
בסוף זה בא מאיתנו.
ברור.
מאיפה זה בא? מהכיסים שלנו.
אבל היה תרומות של האורגנלים, היו תופים בליזול, שאף אחד לא ייגע בהם. צנצי, זה היסטוריה, תשמע, מה שהלך פה.
על זה צריך לכתוב יום אחד ספר. אתה יודע, חזרו, הפועל לקחו את גביע אסיה. בטהרן, לא, לקחו. בקיצור, במחס חזרו עם שטיחים, כל שטיח כיסה את כל הזה הירוק, תפסו אחד השחקנים, אומר, יש לך משהו? אומר, אין לי כלום. אומר, תפתח. וואלה, נפתח שטיח אדום כמו ראשי ממשלה. אומר לו המוחס, מה זה? הוא אומר, מה, זה שטויות, לך תראה מה קורה, זה סגל. זה ראש המשלחת.
אתה יודע מה זה מזכיר לי? אדם בן אמוץ על העיר חמות, שאמר, מה זה? הוא אמר להם, מזון לציפורים. אומרים לו, תרציני, זה גרס. הוא אמר, ירצו יאכלו, לא ירצו לא יאכלו. ובזה ניפרד. על הכיף, הקצנתי תודה. שלמה וייס, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
מה קורה בחיפה? תגיד לי, מה, ברק בחר רוצה 40 שחקנים לקראת קהירת? כמה שחקנים כבר קנו שם? קנו לדעתי 10.
לא, קודם כל יש שחקני רכש חתומים, סופית 3, המגן האוסטרלי יהיה הרביעי, נחת בסוף השבוע, ויהיה גם את בן סער ככל הנראה, עדיין צריך להגיד, עדיין מכבי חיפה מנסה לעשות ניסיונות אחרונים לצרף את דין דוד, ואם דין דוד יגיע אז בן סער לא יגיע, אבל זה נראה כרגע שזה הולך לכיוון בן סער, ובן סער יהיה חלוץ של מכבי חיפה.
אתה יודע כמו...
אבל אני חייב להגיד, רגע, אני שמעתי את הסוף של השיחה ביניכם, שתרגיל של בן סער להפועל תל אביב, אני שומע את
זה... אני לא רואה
פה היום. לא תרגיל, לא תרגיל.
אני חייב לדעת, הפועל תל אביב התקנה את בן סער במסע ומתן עם גיא מלמד במקביל.
לא.
למה הוא צריך לבוא ולהגיד להם, אני גם עם מכבי חיפה? וייס,
אתה וייס, אתה לא בוגר האקדמיה של מפאי, אנחנו מכירים הכל, בעיקר תום לב. אתה מבין, תום תום לב וליבו דאב. אז לא בבחן, אנחנו ותיקים.
אתה רוצה שנפתח פה את כל הזה?
אנחנו צריכים שעה 4 שעות.
גם למכבי חיפה לא חסר.
כן, לאף אחד לא חסר.
ברור, זה מה שאני אומר. אם מכבי חיפה מעדכן את דין דוד, את מכבי חיפה את מולי, תאמר, ישראלי סיכם, ובסוף דחו אותו בעוד 24 שעות.
תגיד לי, וייס, ראית? תגיד לי, וייס, ראית את הסרט הסנדק?
מזמן.
מזמן. אבל היה שם אחד קונסיליירי, תום אייגן. שאחד
היועץ המשפטי,
כן, אחד המגדים שם הלך קבל כדור, אז הוא אמר לו דבר בשבילי וזה, ואז הוא אמר לו את המשפט, it's not personal, or it's never personal. זה לא אישי, זה ביזנס.
אם צריך, נדפוק לך כדור.
לא, החליטו שדופקים לך כדור, זהו. מה לעשות? אבל זה בקיצור המצב, אין פה עניין של זה. מה עוד קורה וכאלה? לקחתם שוער, איתמר ישראלי.
נכון, גם איתמר ישראלי, שכחתי, זה הזוהר החמישי, כמובן, ובן סער יגיע ככל הנראה, אם לא זה יהיה דין דוד. זה שיב, וצריך להגיד, מכבי חיפה מאוד רצתה את רוקביצה.
יש הבדל בין בן סער לדין דוד. למה בן סער? לא, בן סער לא צריך שלם פורטי.
יש הבדל גדול.
ועל דין דוד, ג'קי הולך לעשות את הקאסה.
יש הבדל גדול, אין ספק, ובגלל זה זה כרגע נוטה לבן סער, כי לא מגיעים להסכמות, בגלל זה גם ישראל היא חתם היום, כי בהתחלה חשבו שתהיה הסכם שולבת, משפטי ודין דוד. אבל צריך להגיד, מכבי חיפה, המטרה שלה היא להגיע ליום ראשון, כמעט עם כולם חתומים, אולי אחד או לא. נכון, גם מוות שיבוטה זה כרגע לא נראה קרוב, אבל עדיין, אם דין דוד בטח לא יגיע, ינסו, ייתנו הצעה רשמית.
אם צריך לשלם על מוות שיבוטה 800 אלף יורו, אני מקווה שיאנקלה ייתן ברקס.
שייתן ברקס?
מה אכפת לך?
למה הוא צריך אותו?
מה אכפת לך?
אני אמרתי, אני מקווה, אני לא רוצה שיקצו אותו.
זה הכסף שלו.
אני לא רוצה שיקצו אותו.
תגיד, על מה אנחנו מדברים, רבק? זה שחקנים מדרג שני, זה לא אלופת ישראל.
אבל המחירים שלהם זה כמו, אתה יודע,
אז מה? אתה קונה מהבזון?
אני לא קונה.
אתה אלוף, אתה הולך לליגת אלופות, אתה קונה מהבזון?
איי, טוב.
אבל מכבי חיפה מכוסה מבחינת שישה זרים.
אז לא צריך.
אז... אוקיי, מה, אבל צריך להתחזק, אין ספק.
אני לא יודע אם הוא חיזוק.
זה חיזוק?
אני לא יודע אם הוא חיזוק. אני לא משהו חילוש.
אני לא ראיתי אותו בשנים האחרונות, אתה יודע, מכבי חיפה.
אתה יודע מה, אתה מסתכל מספרים. מספרים. זה ספורט מקצועני, מה אתה לעשות?
לא, לא הכל מספרים. ההפך, למה? כי אם אתה יודע שמישהו שחקן, והוא אחרי עונה לא טובה, זה הזמן לקנות. אם הוא אין לו מושג, אז אין לו מושג.
אז מה שמוכרים אותו עכשיו, זה אחרי עונה לא טובה.
כשהוא יהיה אחרי עונה טובה, לא תוכל לקנות אותו.
יפה, הוא אחרי עונה טובה בלודוגורי, תרצו 4 מיליון, או 5 או 20. וייס, תודה.
זה מה שרצו אותה בשנה שעברה, אגב.
כן, תודה, וייס.
ביי.
עוזי דן, ספורט הארץ, היה לנו ערב טוב. בואו דבר איתנו לקראת שמינית הגמר, אתה הרי מכיר את הסחורה. אנחנו כבר סימנו משחקים כמו גרמניה מנצחת באנגליה, בוומבלי, כי באמת, אנגליה זה לא משהו למרות הציפיות, וגרמניה זו גרמניה.
ראית את הגרמנים אגב? אתה אומר שאנגליה לא משהו, זאת אומרת, אנגליה לא משהו, אני מסכים איתך, אבל הגרמנים...
ראיתי את הגרמנים נגד זה, נגד פורטוגל, לא נגד הונגריה.
אז לא ראינו אותם נגד צרפת מפסידים, אז...
ראיתי, לא, אמרתי, ראיתי שלושת המשחקים, אני רק אומר, נגד פורטוגל זה באמת היה, אתה יודע, קטל, אבל אנגליה זה באמת, זה הדבר הכי משעמם שיש, אתה יודע,
זה נכון.
לא, אבל לחלץ תיקו מהונגריה.
המשחק בוומבלי, גרמניה רעה, ואני אגיד לך משהו, חבל שיש פורטוגל בלגיה למשל, שאחת תעוף, ואנגליה גרמניה אחת תעלה. אם היה אפשר לסדר שפורטוגל ובלגיה, שתי נבחרות יותר טובות, יהיו בשלב הבא, וגם אנגליה וגם גרמניה היו בחוץ, זה אולי היה הכי טוב. אני חושב שאנגליה גרמניה, יש שם הרבה עניינים של פחות מקצועי ויותר מנטלי, מגיעים, לי יצא להיות בין השאר בשליחותך רוני, בדיוק לפני 25 שנה, ביורו 96, בחצי הגמר אנגליה גרמניה, שנגמר בסוף עם הפנדלים בהחטאה של סאוטגייט, ושם הייתה הרגשה שהנה פוטבולס קאמינג הום, כמו שאמרו, ואחרי 30 שנה והנה אנחנו לוקחים את אליפות אירופה, ואנגליה הייתה נבחרת יותר טובה מגרמניה, וזה נגמר במפח נפש, וגרמניה כמובן זכתה ביורו. העניין שהפעם באמת, אני חושב ששתיהן לא מגיע אליהם, אבל מי שצריך לנצח, ככה זה בכדורגל. משחק ש... אתה יודע מה? זה באמת פתוח לחלוטין, אני לא רוצה אפילו להמר.
ולאיזה מה הנבחרות?
באמת, עד כדי כך?
לא שמעתי?
עד כדי כך אתה לא רוצה להמר על המשחק הזה בוומבלי?
אתה יודע מה? אני אמר שזה יגמר בערכה או פנדלים, שזה לא נגמר ב-90 דקות.
הבנתי. אוקיי, בוא נלך לזה, לפורטוגל עם... פורטוגל עם בלגיה.
אולי המשחק הכי...
המשחק הכי הכי.
אולי המשחק הכי מעניין של השמינית. יצא שחצי אחד של הגרלה הוא גם עם צרפת, גם עם איטליה, גם עם פורטוגל, גם עם בלגיה, גם עם ספרד, גם עם קרואציה, וגם בגלל שפורטוגל גמרה רק שלישית בבית המוות, וגם בגלל שספרד גמרה רק שנייה בבית שלה, והצד השני הרבה פחות אטרקטיבי. פורטוגל, בלגיה, תשמע, על הנייר בלגיה נבחרת יותר טובה, טובה, אני חושב, שתיהן טובות מאוד. הפורטוגלים יגיעו עייפים. הם לא רק שיחקו בבית המוות ונגד זה, הם שיחקו גם, נגיעו למשחק הזה עם פחות מנוחה. אין להם את קנסלו, גם הגן הימני, ראינו איזה בלגן הגרמנים עשו להם מצד ימין. ובלגיה עם, עם דבריין שחזר לעצמו אחרי הפציעה בגמר האלופות, וכמובן עם לוקאקו, קצת יותר טובה, אבל שוב, זה משחק שהיה יכול להיות גם חצי גמר, אפילו גמר. חבל שאנחנו מקבלים אותו כבר בשמינית. אם צריך לראות משחק אחד בשמינית, זה המשחק.
יפה, קיבלנו את מה שאתה אומר, בדרך כלל אתה יודע ומדייק. עוזי, המון תודה, נשתמע. תודה
רבה, שבת שלום.
אנחנו עכשיו עם פרסומות, ולאחר מכן אנחנו נשוב ב...
נחזור בענק.
מה זה בענק? חבל לך על הזמן. פעזרנו, קודם כל תיקון טעות, ניקיטה רוקביצה בן 34, פשוט עניק סיל ואריה סלו, אז לוקח לנו זמן להבחין בתיקונים של סער.
ברוך אנחנו... השם, יש וואטסאפ.
כן, זה מה שמחזיק אותנו בחיים. אנחנו עכשיו ואריה נוסעים למולדת שלך, לפופולסקו, דור חוגי. מעטה אמור, שחקן ויסלה קרקוב, אהלן דור.
היי, ערב טוב.
קודם כל זה שיהיה במזל, אתה מגיע שם, חותם שם לשלוש שנים, מגיע מאוסטריה, מסט פולטן, הקבוצה ירדה ליגה, ובמקור אתה מכבי פתח תקווה. עכשיו תשמע, הגעת למועדון פאר, אמנם פולנים, אתה יודע, לא בדיוק האנשים הכי חכמים ביקום, אבל ספורט הם יודעים.
כן, האמת שספורטים יודעים, גם ההבדל פה שהקהל פה מאוד אוהב את הכדורגל לעומת אוסטריה, שקצת בקושי היה קהל שם. זהו, מקווה לעשות פה עונות טובות ולהצליח.
מתי אתם מתחילים באימונים או שכבר התחלתם?
הם התחילו להתאמן כבר ביום רביעי שבוע שעבר, ואני מצטרף אליהם מחר, כי עשיתי את כל הסידורים עם המעבר של הדברים מאוסטריה לפולין.
כן, בבדיקות רפואיות, בדיקות רפואיות, כל הדברים האלה כבר עברת?
עברתי את הכל, כן.
תשמע, פולין בסדר, אבל למה קרקוב? אנחנו מוורשה.
אבל היינו בקרקוב.
מה רע בלגיה? מה?
למה? לא רע, אבל לא הגיע הצעה מלגיה.
לא הגיע הצעה?
לא, מלגיה לא.
שני ההורים שלי מוורשה, באמת, קרקוב זה לא נחשב בכלל.
אריה, אמא שלי מסוקולו פודלוסקי, אמרה לי באמת, זה לסבא...
אני בדקתי, אין מקום כזה.
לא, יש. אבל הייתי שם. אבל אני אומר לך עוד פעם, היא אמרה לי, סבא היה שם נכסים, הייתי בטוח שאני מיליארדר.
טוב, עכשיו...
אבל הגעתי לכפר.
תגיד, דור, בסופו של דבר, כדורגל זה כדורגל, עמידות אותו מגרש, הכל בסדר, אבל הסביבה משפיעה לשחק במדינה כזאת או במדינה כזאת, איך עוברים את החורף, אתה יודע, יש כל מיני דברים שבסוף...
גם אוסטריה.
אוסטריה לא חם.
כן, האמת שהיה, גם באוסטריה האמת השנה חורף קשה, אבל אתה יודע, מתרגלים בסוף להכל, גם למדינה, גם זה, בסוף מה שבאתי לפה זה לא, באתי לשחק כדורגל, לא באתי לעשות משהו אחר, אז אתה יודע.
זה נכון.
זה כבר אחרת.
אבל אתה יודע, שואלים, למשל, שחקנים זרים בישראל, למה אתם משחקים? כדורגל, כדורסל. הם אומרים, המסגביר, האוכל, הסביבה, כולם מדברים אנגלית, זה משפיע על חלק מהעניין, לא רק המשחק.
אבל הם באים פה, כי באמת, הם באים פה, אתה יודע, לעשות פה סיוב אחרון לפני הפנסיה.
לא כולם.
הם באים פה באמת, לבנות פה קריירה.
יש בטוח. תגיד, דור, תן לנו ככה איזה סקיצה על הקבוצה, על ויסלה קרקוב.
האמת שעוד לא הייתי באימון, עוד לא הכרתי את המאמן אפילו, פשוט חתמתי וישר יצאתי לאוסטריה לאסוף את הדברים, אז אין לי כל כך הרבה מה להגיד על הקבוצה עצמה, אבל אני מאמין שמחר אני כבר אדע הרבה יותר.
הם משחקים באיזה מסגרת אירופית?
לא.
הבנתי. באיזה מקום הם בליגה הפולנית?
הם סיימו בפלייאוף התחתון שנה שעברה.
במועדון הזה שיחקו כבר ישראלים, אתה יודע, היה שם אלון טורג'מן.
שיחק גם באוסטריה.
כן. מה, התייעצת איתו, מה, מי מו?
כן, גם עם אלון וגם עם דודו דיברתי על איפה כדאי לגור, איפה כדאי להתמקם, איזה אנשים להכיר בקהילה היהודית פה בקרקוב. ואני עוד ממשיך להתייעץ איתם על מה שאני אצטרך, ומאמין שהם יעזרו לי.
יפה. שלוש שנים זה נו-קאט, או שזה אופציות ועניינים?
לא, שלוש שנים, ויש סעיף שחרור, שאתה יודע, אם אני במידה ואני אהיה טוב, אולי הם ימכרו אותי.
בכמה אתה?
26.
לא, זה זמן טוב.
כמה שנים כבר בחוץ?
זה השנה השנייה.
יפה. תשמע, בין הבודדים שנחלצו מבית הסוהר של אבי לוזון.
נו.
לא. לא הרבה, לא הרבה הצליחו.
אני לא בטוח. זה נכון, אבל אני לא בטוח שהוא לא מתגעגע.
לא, הוא לא.
לא?
לא, בוא נה, הוא לומד ספורט, אתה יודע, באמת, ברמות הגבוהות, בוא לא, פולין היא מעצמת ספורט בכלל.
נכון.
אתה מבין, גם בכדורגל הם טובים, אבל הם, זו מעצמת ספורט, אני לרגע לא מזלזל. אני רואה מה הם עושים בכדורעף, בכדוריד, אתלטיקה, זו מעצמה.
מעניין איך ההדחה מהיורו תשפיע על העונה בפולין. שמע, אפו אחרי המוקדמות?
בסדר.
רק נקודה אחת הם עשו.
אוקיי, אבל הם בדרך להשתפר, יש מוקדמות מונדיאל. הם איתנו, לא?
כן.
לא, רק...
לא, אוסטריה,
אוסטריה עם ישראל. כן, אוסטריה ודנמרק. דו, אנחנו מחזיקים לך אצבעות גם ברגליים, ואנחנו נשתמע, ואני מקווה שבאמת יהיה לך טוב.
תודה רבה.
שמור על עצמך. אור שקדי, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, חברים.
קודם כל ידיעה שרצה בשעה האחרונה, עודד קטש סיים את עבודתו בפנתינייקוס, לא יודע מה סיכמו על פיצוי, בכל מקרה הוא נפגש עם ראשי המועדון בברצלונה.
יש לו חוזה על שנה הבאה.
לא, כן, לא, כן. לא, לא היה לו חוזה, לא הייתה, לא הייתה התחייבות, היה איזה מה שנקרא ביי-אוט, אם משחררים אותו, כי הוא שילם בסך הכל את הביי-אוט שלו.
בוא נגיד שההפסד בגמר, בסדרת הגמר,
לאייק.
זה כאילו, לא,
למי?
ללווריו.
אה, ללווריו?
כן. האייק זה, אפשר להבין את זה, אבל, אתה יודע, זה קבוצה, אבל זה לווריו.
ארי, 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 ארי. הדיבור על קטש, התחיל הרבה לפני.
מתי?
הרבה לפני, פלו.
כשעוד עוד ביורוליג?
כן, בוא נגיד שתוך חודש חודשיים אנחנו התחלנו לשמוע דיבור הזה.
בסדר, אתה יודע, הם לא מרוצים, אפשר לשאול שיש שם באמת קדר שחקנים.
לא, אני אומר, יש פה משהו שמאוד, הוא לא הגיע למועדון שהוא כך בריא,
לא בריא זה אנדרסטייטמנט, אפשר להגיד חולה. אני לא רואה את סטפנוס מזרים שם יותר משהו באמת מחזיק מעל המינימום.
אבל אי אפשר להגיד שהוא לא ידע לאן הוא בא. אם הוא היה יודע, זה רק לשם.
ארי, אבל מי כמוך יודע, זה מאמן. אתה יודע, אתה הולך, לא מסתדר, מה לעשות?
כן.
אבל השאלה, תראה, אני בכלל, תראה, אנחנו מדברים מתחילה התוכנית, בן שר, זה, אתה מסכם, אתה מבטל, יש חוזה, קבוצות מפטרות באמצע החוזה, מאמנים, שחקנים עוזבים באמצע. כשאני אגיד לך, את עודד אני עוד הבנתי.
It's never personal.
כן.
חברים אני, שלו גם.
כן, אני לא, אני אותו אפשר להבין. את ליאור לובין לא הבנתי בכלל. איך הוא עזב קבוצה כמו גלבוע בשביל להיות עוזר מאמן על קרי תרנגולת.
בוא נגיד ככה, אני רק אסדר לך את האוזן, הרי סטפנוס דדה, החוזה שלו בחולון, לא תגיד גלבוע גליל, כשהיא קבוצה יחסית יותר קטנה מחולון, שלא לא משחקת באירופה, אז ליאור דדה תכניס לחוזה שלו אופציה יציאה גם להיות עוזר מאמן ביורוליג. אז אתה אולי בשבילך העניין הזה קצת פחות, אבל לחבר'ה האלה להיות
חבר'ה
של היורוליג, הוא משמעותי מאוד.
לא, לא, אם הוא הכניס סעיף כזה בחוזה, על הכיפק. אבל אם אין לו סעיף כזה, והבן אדם מתפטר, מפר חוזה, בשביל להיות עוזר מאמן, מה אני אגיד לך? זה...
ניסה, ניסו.
בוא נגיד
שלקריירה
של לובין זה לא השפיע יותר מדי, כי לפי מה שאנחנו מבינים, הקבוצה טוב בישראל עובדות בתור.
הוא גם היה כבר עוזר ביורוליג, ניסה עוד פעם לובין, היה במכבי תל אביב.
כן, הקבוצות בישראל עומדות בתור עכשיו
הכתוב.
כן.
מה אתה אומר על ג'יינן ריינולד?
מהלך מאוד יפה של מכבי תל אביב, אני חייב להגיד.
קיבלתי פה הערכות של מספרים, אתה יודע שאני באמת רוצה לשתף אותך בהן, אני לא יודע בדיוק מה היה שם או לא, אבל בוא נאמר בסיבוב הזה הוא לקח 400 אלף דולר או יורו יותר.
יותר מהחוזה הקודם.
הוא היה ב-400, כן, הוא היה ב-400, עכשיו ב-600. אני לא יודע אם זה נכון, אני זורק את זה לאוויר. אין לי אישור מכבי.
על ריינולד. ריינולד, לפי מה שאני יודע, היה במכבי 30 ומשהו אלף דולר בחודש. הוא לא הגיע על חוזה לכל העונה. אז הוא הגיע בסוף דצמבר, החוזה שלו היה מועד עד סוף עונת היורוליג, או שלושה חודשים, משהו כזה, 30 ומשהו אלף דולר לחודש. הייתה קורונה, הכל הופסק, ושהיורוליג החליטו לא להמשיך אותו. מכבי החליטה לא להרביע אותו לליגה, למרות שהיא יכולה לרשום אותו. ועכשיו מדברים פה, כמו שאני יודע, על 1.3 לשנתיים. 1.3 מיליון דולר לשנתיים.
650.
כן, עכשיו שנה זה קצת פחות, כי לפי מה שאני מבין, צריכים מכבי צריכה לשלם כמה לירות לביירן, לא תחום משמעותי מדי. מכבי גם בפרידה שלה לאוטלו אנטר משלמת גם פה איזה 50,000 דולר.
זה יפה של ביירן שנתמכת באמת, אתה יודע, על ידי אחד הקונצרנים העשירים בתחום הרכב באירופה, עדיין מתעסק עם דברים האלה של בייאאוט וכאלה.
לא, אני אדבר לך משהו קוף. היה סיפור מאוד מעניין סביב הסיפור הזה של ריינולד. ג'רן ריינולד, באזור מרץ, שהוא עוד היה על הגל, הנפילה שלו הגיעה איפשהו בסוף אפריל.
למה?
אומרים שהוא נשחק, אומרים שגם משהו בינו לטרינקיירי שם כבר לא היה אותו דבר, אבל העובדה היא הוא סיים את העונה בצורה קטסטרופה, משחק האחרון, משחק האחרון של העונה, הוא אפילו לא נרשם בסגל, היה שם משהו שכבר תראית את חלק מהיורו לגעונה, ראינו אותה מדהים.
מדהים, היה, מדהים. הוא היה, אחד הגבוהים היה, הטובים ביורו ליג.
כן, חד, חד משמעית, סיים את העונה זוועה, באמת. הוא לא היה דומה לעצמו, ואנשים שדיברתי איתם מביירן מתמול בלילה, אומרים לי, הוא גם קצת משחק, ביירן שיחקה שנה שעברה, מספר מטורף של 90 משחקים, 90. הוא היה, הוא כמעט לא פספס משחק, ונגמר לו. אומרים באמת, הוא כבר לא...
לא, אין בעיה. אני אומר, אתה אמרת בהתחלה איזו החתמה נהדרת.
החתמה מרשימה, לא נהדרת מרשימה.
לא, מה זה משנה, מרשימה.
לא, אתה יודע, יכול להיות שהוא ייפול כזה, שזה גם תהיה נפילה.
לא, אבל...
מבחינת, מה זה מסמל? זה מסמל שמכבי עשתה פה צעד, נראה טוב.
אבל אני מסביר לך, זה הפדיחה הכי גדולה שהייתה בהיסטוריה.
למה אולי הוא
השתפר? אתה עומד עם משקפת, מסתכל רחוק, כל הסקאוטינג מחפש את כל העולם, והשחקן הכי טוב יש לך אצלך בקבוצה ואתה לא רואה אותו.
אבל תגיד לי דבר.
אבל זה לא נכון, לא פעם, ארי, מה שאתה אומר, זה נכון לנקודת הזמן הזאת. שנה שעברה שמכבי תל אביב ויתרה על ג'יין ריינולד, זה מסתכל על הסגל. מכבי תל אביב היה לטוטלו אנטר, והיא חיפשה שחקן מיצוג מסוים שיהיה לפני אנטר. והם לא חשבו שריינולד הוא השחקן.
וטעו.
נכון, הם הביאו ג'יז'יץ', שחשבו שג'יז'יץ' יהיה טוב. אנשים שם מסתדים אומרים, נכון, יכול להיות שטעינו, כרגע מתקנים את זה, לדעתי עשו פה מהלך יותר, באמת, יותר דופן, הביאו שחקן שהיה, דיברו על ריאל מדריד רק לפני חודשיים, שלושה, ואני חושב ש...
פעם אחרונה שהזכירו לי ריאל מדריד.
עוד פעם ריאל מדריד.
עם ג'יזיץ'.
נכון.
אכלו פה, אתה יודע, פלוטקי עם איזו יטריה לא ברורה, מה שנקרא.
כן, אבל אותו אנחנו מכירים, הוא היה פה.
כל פעם עם הסיבובים האלה, ריאל רצו אותו, אלוהים אדירים, מכבי תקועה איתו, אתה מבין? תעשו לי טובה. אתה מבין עם ריאל. כל פעם להשתמש בריאל.
אני חושב שדרך אגב,
ג'יזיץ' אמור את השחקר... ברור שהוא יהיה, ברור.
אולי הוא יהיה השחקן הרכש הכי יקר של מכבי בקיץ הזה, כי אני שומע את הסכומים שמכבי מדברת על השחקנים אחרים, אולי יהיה עוד שחקן בסביב הסכום הזה, היתר יהיו יותר זולים, וגם בוא נראה מה קורה בגזרה הישראלית, שזה גם מתחמם שם הסיפור עם זוטמן.
יש פה מחליף בשבילו, שאני ראיתי זה פוס עם נוז מחליף?
למה לנו?
לא, זוטמן, לפי מה שאני מבין, יש שני מועמדים, אפילו 2.5 מועמדים לגיטימיים, אם הוא החליט ללכת.
לאן?
לאירופה.
לא לקבוצת יורו ליגה, לא משנה.
לא בטוח, לא חובה, אבל יש 2.5 שחקנים כאלה.
מי הם?
רפי מנקו, דברים מתחילים בין דור 2-3.
אה, אוקיי.
רפי מנקו, גולן גוט, ויש כמה איזשהו דיבור על שון דוסון.
הבנתי.
כל אחד מהם
הוא... שון דאוסון בריא? קודם כל, אני יודע שלך בדלונה שחררו אותו, אבל הוא בריא?
הוא סיים עונה, הוא שיחק בחלק הזה מהמשחקים. הוא לא בריא בעיקר.
עבר שתי פציעות, באמת מכה בריאות. על הכיפה כנראה.
אבל שני הראשונים נחשבים מועמדים יותר
קצת. אוקיי, נחכה ונראה.
תודה.
שקדי, המון תודה.
תודה לכם.
חזרנו. סורוקה מן, ערוץ הספורט, היה לנו ערב טוב.
ערב מעולה, מעניינים.
וואלה, יופי של משחק, ואטלנטה מנצחת במילווקי, 116-113, ואני שמח שטרי יאנג, אתה יודע, מתעצב לכוכב ענק, עם באמת מרקט חדש, אתה יודע, גם בג'ורג'יה, גם ב... איך קוראים לזה? גם ב...
אטלנטה.
פיניקס.
כן. כן.
דווין בוקר.
פיניקס, אתה יודע, בכלל, יש פה נחשפים למקומות אחרים. אני לא יודע אם באמת בפיפט אבניו, כל העיד הלך שם בברס של ה-NBA אוהבים את זה, אבל אני אוהב.
אני גם, אני חושב שקודם כל בתוך המרקטים המקומיים, אטלנטה אגב היא כן שוק טופ 10 בליגה מבחינת אוכלוסייה, היא לא מקום סקסי כמו לוס אנג'לס או ניו יורק או שיקגו, אבל אטלנטה זה קוקה קולה ואטלנטה זה טרנר, ואטלנטה זה המקום שבו, אגב מאוד חשוב מבחינת ה-NBA, אטלנטה זה אחד המקומות שבהם הוכרעו הבחירות האחרונות, גם הסנאט, גם הבחירות הכלליות, היה שם מהפך גדול, עשו שם את האולסטאר.
זה גם העיר התשיעית בארצות הברית, אתה יודע,
כן, כן, זאת עיר גדולה, זה שוק שהוא גדול, זה שוק שהוא מתעורר, ושוק שהוא באמת כל כך הרבה זמן לא היה בכותרות, כל כך הרבה זמן לא היה קבוצה טובה, שבפעם האחרונה שהם ניצחו ממשחק בגמר אזורי, אחד השחקנים שלהם היה סבא של שחקן שנבחר בדראפט לפני טרי יאנג. זה היה ב-1969, דעתי אריה עוד היה שחקן.
אני, כן, אבל אני זוכר את אטלנטה מהתקופה של יובי בראון ומייק פרטלו ודומיניק ווילקינס, ומיקי ברקוביץ' נבחן שם.
כן, נכון. וגם אז הם לא ניצחו בגמר אזורי,
ועליהם הם כן. אבל אתה יודע, החבר'ה האלה הצעירים, הדור הבא, לא שאני מגרש את הדור הקודם, כן, הוא לא זקן, אבל הם סופרסטארים בלי הנפיחות. בלי הנפיחות הזאת מסביב. כל ה... אתה יודע... כבר הקבוצות, הקבוצות כבר משרתות את השחקנים במקום הפוך. זה פשוט לא יאמן.
אגב שוב, גם סטף קרי בתחילת לפני שהוא נהיה לסטף קרי הוא היה קצת טרי יאנג, וגם אז מאוד אהבנו אותו בגלל שהוא היה אנדרדוק. כלומר הדברים האלה עוד יכולים להשתנות בהמשך, אבל כרגע באמת גם בוקר, גם יאנג, גם דיאנדרי אייטון בפיניקס, שחקנים אישיות כובשת שאתה אומר כאילו אוקיי, זה חבר'ה שהם קשוחים, זה חבר'ה שהם צעירים, אתה אומר אין להם עדיין מניירות, אין להם עדיין את הג'מה שלהם, אין להם עדיין כזה גינונים. יאנג הוא כן כזה מתפתח להיות סוג של בד בוי כזה במנטליות שלו. כלומר, היה לו מהלך נגד מילווקי שהוא ניער מעליו את רואה על ידי שחקן ההגנה מחמישה ראשונה של העונה, הוא פשוט עשה מין כזה שימי עם הכתף, כזה ניעור של הכתפיים, חצוף לגמרי. אתה יודע, אתה משחק נגד אחד משחקן ההגנה הכי טובים ב-NBA, ואתה זורק אותו ואתה עושה דבר כזה, ותופר שלושה. אז הוא מתפתח באמת לסוג כזה של שחקן שה-NBA צריכה, מישהו שכולם יאהבו לשנוע, בעיה שהוא כל כך חמוד, כל כך צנוע, שגם אוהבים אותו במקביל.
כן, מה שאי אפשר להגיד למשל על דונצ'יץ'. אמנם הוא אחד משלנו וגדל בשכונה והכל, אבל תשמע, בן אדם התנפח לממדים. אני לא אגיד לך שרי קרלל ייפטר בגללו, הוא פותר בגללו, אני לא יודע איך זה נגמר, הוא עכשיו חתם באינדיאנה דרך אגב.
נכון, נכון. אני חושב שהוא איזשהו פותר בגללו, אני חושב שהוא פותר בגלל שהוא עזב, קודם כל מכיוון שקצת נמאס לו, היה שם גם בלגן בהנהלה סביב מינוי של איש סטטיסטיקות מתקדמות שקצת לקח כנראה יותר מדי פיקוד, וזה גם לזה שמר קיובן פיטר את דוני נלסון, המנג'ר המאוד, הנשיא הבכיר המאוד ותיק.
קיובן בעצמו הוא לא ממש מאוזן.
כן, אבל שוב, הוא בעלים שמנהל בסגנון אחר, מאוד אנליטי, מאוד דברים כאלה, ולא לכולם זה מתאים. אני חושב שדונצ'יץ' הוא כן, אגב הוא כן מהדור הזה של יאנג ושל בוקר, והוא כן קצת פיתח לעצמו מין בפלייאוף הזה, אני חושב, הוא קצת יותר מדי מתמחיין, אבל עדיין אנחנו, הוא עדיין בצד הטוב, אני חושב, ועדיין מאוד אוהבים אותו. באופן כללי, אני חושב שאנחנו זוכרים שאדומו שלוקה זה יהיה הסופרסטאר היחיד, ואיזה פרייר עם אטלנטה שבחרו את ריאן, איזה פרייר עם פיניקס שבחרו את אייטון, שתיהן עדיין משחקות, והם עושים דברים מדהימים.
בואו ניתן איזה מילה לסדרה במערב, 2-0 לפיניקס, הלילה הלילה חוזרים, עוברים ללוס אנג'לס.
הקליפרס יצאו כבר מבור נגד יוטה, לא?
יצאו בחמש סדרות, מ-0-2. אבל אם הפעם לא יוצאים, אין מה להחזיר את, אתה יודע, את קוואי.
קוואי, לדעתי, אני שוב, דיברנו על זה פעם שעברה, אני לא חושב שהוא יחזור, גם עכשיו יום
שני. כן, אבל הם מסמנים אותו בתור questionable.
אתמול דיברו עליו אאוט. ברגע שפוסלים אותך יום מראש, זה אומר שאתה כרגע עדיין לא קרוב לחזרה, אחרת עושים אותך doubtful או כאלה. אבל מי שחוזר הלילה, שזה די סמלי, שהוא עושה את זה נגד הקליפרס בחוץ, זה קריס פול. והקליפרס ופיניקס ניצחו פעמיים, והקליפרס זה מהקבוצה הראשונה בתולדות ה-NBA שניצחה בשתי סדרות באותו פלייאוף אחרי פיגור 2-0. הפעם זה מרגיש קצת שונה, למרות ששוב שני המשחקים בפיניקס היו מאוד מאוד צמודים. פיניקס נראית כמו קבוצה שיותר קשה לשבור אותה מאשר יוטה ודלאס. וזה משהו שהוא, אתה יודע, מאוד שברירי, יכול להיות שמסד אחד, יכול להיות עוד פציעה אחת, והכל יכול להשתנות, אבל כרגע פיניקס נראים מאוד מאוד חזקים מנטלית, ואני לא יודע אם זה ייגמר בסוויפ, אני לא חושב שזה ייגמר בסוויפ, אבל פיניקס נהיה פציעה.
סורוקה מן, הרבה תודה.
שמחתי לעזור.
ביי.
אנחנו תכף מתקדמים, אריה, אבל תגיד, יש לך איזה מילה להגיד על הניצחון של ברזיל על קולומביה? 2-1? עונה, קולומביאנים, אני לא זוכר משחק שהם ניצחו, אבל כולם עולים
למה
שם.
למה הם ניצחו את ישראל?
זה היה ב-90 או 89. אתה הבין? זה לא בדיוק קורה עכשיו.
לא, האמת, באמת, אני חושב, אני, עם כל הכבוד לדרום אמריקה, אני בקושי משתלט על אירופה.
כן, יפה. איתן לנציאנו, יושב ראש הפועל חולון, אהלן, ערב טוב.
ערב מצוין.
המאמן שלכם סטפנו דדס שוחח איתכם אתמול היום והודיע על רצונו להישאר באתונה ביוון ולאמן לראשונה מועדון יווני בולט כמו אייק אתונה. אישרתם לו, לא אישרתם לו, מה קורה?
אמרתי, עד יום ראשון אנחנו נדע.
עד יום ראשון. כמה אתם דורשים בשביל הבייאאוט? נהיה חדש עכשיו, אתה יודע, בספורט הישראלי הבייאאוט.
פחות קריטי באמת הבייאאוט. דיברנו על זה בצהריים. כן. באמת, זה לא משנה אם זה יהיה 20, 30, 40, 50, זה לא
העניין.
באמת שלא.
מה כן?
העניין, החלופה. זה הכל.
החלופה. אני מהראש נותן לך את קאטה, שלובין, שרון דרוקר.
אין לו כתב לזה.
מה?
אין לו כסף לזה.
מה, דדס אימן בהתנדבות?
לא בהתנדבות, אבל לא חצי מקטש.
מה אתה אומר, איתן?
קודם כל, דרוקר היה פה, לא מזמן. לובין גם היה אצלנו. קטש זה שם מאוד מעניין, ורק עכשיו הבנתי שהוא באמת תופית עליו את פרטית.
אבל זה לא בתקציב שלך, אני חושב, לא? אתה לא שילם את השכר כזה
למאמין. נסוק, אני לא יודע, אולי הוא כל כך ירצה
להעלות. הוא לא יבוא ב-70-80 אלף יורו, דיימינו דולר או כל דבר.
אריה שאל שאלה, אמרתי.
נכון.
כן, ובלי מס וכאלה, ומה שנקרא הוצאות שהייה.
שאייק ישלמו את ההפרש.
מי?
אייק אתונה.
בסדר, נו, אז מה ש... לא, מה זה הפרש?
ההפרש? בין מה שדדה סלה... אני צוחק.
אבל הוא אומר...
מה שעלה דדה, את ההפרש לקטה, שישלמו, אייק אתונה.
בסדר, אבל זה לא ההפרש, הוא רוצה לחסוך. לא את ההפרש, הוא לא רוצה לשלם 100 והם 40.
לא שמעתי את זה.
אני אומר לך.
לא, לא, לא. אני אומר לך שקטה שם מצוין, אני לא חושב שהוא פסול פה, בטח שברמה של שאנחנו מצפים מאמן פה, הוא שם ראוי, כן.
תגיד איתן, בסך הכל, אם לא היה כל הבלגן הזה, דדס הצלחה?
מבחינתי כן, אם לוקחים את כל השנה ורבע שהוא היה פה, שנה וחצי שהוא היה פה,
כן.
שמתוכה כל כך הרבה בלגן שהיה פה, גם קורונה וגם פילים, וגם, אתה יודע, הוא הגיע בסיטואציה לא טובה אחרי דרוקר, ובכל זאת היינו מרחק של פחות שטות של פוסטר, ואנחנו כבר עוברים שלב באירופה גם בזבר שנה שעברה,
אני לא, אבל
רגע, למה אמרת מבחינתי, זה לא איזה משהו שהוא מקובל ומוסכם?
ממש לא.
אני חושב שכולם...
לא, אתה חושב שהוא נכשל?
תגיד לי רגע, מה זה?
הוא נבחר מאמן
ההורה. לא, זה לא אומר כלום, עזוב, זה פוליטיקה. לא ניכנס לזה. תאמין, הוא לא יכול להיבחר בשום מדינה כמאמן ההונה, אחרי שתי הרחקות ודברים כאלה וזה, מה שהיה פה גם. תמיד זה לא קורה בעולם, זה יכול לקרות פה.
לא, זה חלק מהחבילה.
רגע, אבל אני מסתכל באמת על תארים. גם אם מסתכלים על הליגה האירופית, אם אני זוכר נכון, ברד גרינברג הוליך את ירושלים לרבע גמר בליגה הזו, ליגת האלופות של פיבה. ופיתרו אותו כי הוא לא הגיע לחצי גמר. דדס באמת הוביל את חולון לפעם ראשונה עלייה מהבתים, אבל בכל שאר התחומים, זאת אומרת, גם בליגה הם לא הגיעו רחוק, וגם בגביה. לא הגיעו לגמר.
להגיד לא הגיע רחוק, מהמקום שני בליגה, ועם ארבע אסים שלו, מתוך החמש המופלאים שהיו פה שלא משחקים ב...
לכולם היה, לכולם היה.
לא, לא, לגליל לא היה, סליחה.
מה זה לגליל לא היה, אתה מבין? ראית
אחרי... כן מלא.
אבל זה הגדולה שלהם. זה לא בעיה שלהם.
קוף, אתה לא יכול להתעלם מהמשחקים שאנחנו שיחקנו
לעומתם. איתן, מה שעולה גליל...
אתה חושב שהם היו עומדים על הרגליים, הם היו
שיחקים רבע מהמשחקים שלהם. מה שעולה גליל, כל העלות של גליל, כל העלות, עלות, כולל זה, איך קוראים לזה, המקרן לוידאו, אתה מבין, זה בערך שליש מכם, ואתם לא תקציבים.
אבל את זה גם יכלו להגיד עלינו מול קבוצות בצ'מפיונס.
בסדר, אבל שוב, בצ'מפיונס הגעתם לבתים, הגעתם אחר כך לטופ 8, עשה את זה, אני אומר, גם ברד גרינברג, אם אני זוכר נכון, עם ירושלים.
כן, תקציב של 30 מיליון. הרגע דיברת על תקציבים.
אז בוא נחליט שנוח לך זה 30 מיליון, ושלא נוח לך אז גליל...
לא, אתה אמרת, לא אני אמרתי.
אז אני לוקח את מה שאתה... אני אומר עוד פעם, אני לא רואה, אני עוד לא ראיתי חוץ מדמיקו עם מכבי תל אביב, כי גרינברג הוא לא מאמן זר, הוא יהודי, עולה חדש צורך העניין, לא ראיתי, בימי פה בכמה קבוצות, לא ראיתי, אתה יודע, מאמן זר אחרי דמיקו, שבאמת הביא כאן הישגים של, אתה יודע, גביעים, תארים וכאלה.
תגיד, אתה הופתעת? או שהיה לך כבר איזה, שמעת כבר קולות ורמזים קודם, הרי זה לא...
לא, 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 רק בימים האחרונים, ממש לא. אנחנו עד לפני שבוע ימים דיברנו לשחקנים.
הופתעת?
כן.
כן?
כן,
מעניין, מעניין.
אז אתה אומר קאטה זו אופציה, אבל גם מאמן זר, אתה יודע, עוד פעם, על פי החוק הזה של 108 אלף דולר וכאלה, זו אופציה מועדפת.
אני באמת רוצה להחזב אותך, זה באמת לא השיקול שלנו בעונה הזה. 108 או 105, כי מאמן אירופאי עולה לחמץ.
אז מאמן אירופאי טוב על מאמן מקומי, עולה על מאמן מקומי לתפיסתכם.
אני לא יודע, אמרתי שיש פה מאמן אחד ראוי מאוד, שאני בהחלט מועמד, והלוואי שאולי אפילו נסתדר איתו.
כן.
לא פוסר אותו. חלנו. אבל מאמנים שבשוק כרגע, הם נמנו פה, חלקם ממש לא מזמן. לא כל כך הצליחו. אולי סיבוב אחד.
שיהיה בהצלחה, איתן, שיהיה רק טוב.
בהצלחה.
תודה רבה.
חזרנו. התעמלות, עכשיו התעמלות אמנותית, בלגן גדול באיגוד ההתעמלות. עורכת הדין אלת לוי, שתכף נשמע אותה, היא אמא של אופיר דיין, קפטן נבחרת ההתעמלות האמנותית, שנזכיר לכם, השיגה מדליית זהב באליפות אירופה האחרונה, והיא קובלת על התנהלות האיגוד. איילת, ערב טוב.
ערב טוב רון, ערב טוב אריה.
שלחת ביום שני מכתב חריף להתאחדות ההתעמלות העולמית, הפיג, ה-FIG, שבו את תוקפת את האיגוד הישראלי, כי לכאורה נסגרה עסקה בין איגוד ההתעמלות האזרי לבין האיגוד הישראלי. מטרת העסקה לקדם בדרך אפשרית את הציונים והסיכויים של הנבחרת האזרית להגיע לפודיום, ובואי נוסיף על זה גם מבירורים שעשיתי, גם יושב ראש איגוד ההתעמלות באזרבייג'אן מתמודד על רשות ההתאחדות הבינלאומית, אבל בואי קחי אותי למה שקורה כאן. כי עד כמה שהבנתי, המנהלת המקצועית שעובד כאן בשנה האחרונה, היא לא עזרת, היא בולגריה שעובדת גם בבקו.
לא. קודם כל, כרגע, נכון להיום, המינוי של מריאנה הוא על תקן יושב ראש ועדה מקצועית. הם עשו שלושה שלבים למינוי שלה, מריאנה היא בכלל מאמנת ראשית של נבחרת אזרבייג'אן.
כן, כן, ברור, אבל היא בולגריה, היא לא עזרית.
מה זה חשוב?
היא עובדת עם נבחרת אזרבייג'אן, מקבלת...
הלו? הלו? נפלא לי מעקב?
תכף, תראה, חשוב מאוד להתמקד, כי יש פה המון פרטים, היא בולגריה, היא זה. הדבר הכי חשוב, צריך להגיד, אתה מכיר את זה יותר טוב ממני, הבלגן הכי גדול זה באיגודים הכי קטנים. איפה שהיא יותר... היא כבר על הקו?
היא על הקו, אילת? אילת חזרת אלינו? אוקיי,
כן, תמשיכי. העניין הוא מאוד פשוט. המאמנת של נבחרת אזרבייג'אן, המאמנת הראשית של נבחרת אזרבייג'אן, שעובדת ביחד עם הבת שלה, שהיא גם מאמנת שם בנבחרת, עם נבחרת אזרבייג'אן, יום-יום, שם באזרבייג'אן, כדי שהן יניפו את הדגל באולימפיאדה ובכל תחרות בדרך לשם, היא אותה מינו להיות יושב ראש הוועדה המקצועית בישראל, שזה, תבינו, התפקיד בעל השפעה הגדולה ביותר מבחינה...
אבל הביאו אותה למטרה, אני עושה זה פשוט מפשט את זה, הביאו אותה למטרה לבנות תבניות, היא עובדת בזום, היא לא מגיעה לכאן, היא נמצאת כשנה בתפקיד, אולי פחות, רק בזום, ועובדת עם המאמנות ובונה תוכניות. אין להשפעה על הסגל.
קודם כל, אני רוצה להבין איזה תוכניות. אם מביאים אותה
לשנה... תוכניות עבודה, אני בטח לא מבין.
אנחנו בטח לא נפתח פה. מה הבעיה? אפשר להתמקד בבעיה?
הבעיה היא שקודם כל, היא בניגוד עניינים ברור. אסור לשים... אי אפשר לקחת מישהי שרוצה לעבור את ישראל, שהמטרה שלה לנצח את ישראל, כדי שדגל אזרבייג'אן יונף, היא צריכה לנצח את ישראל, שאנחנו תמיד נבחרת טובה יותר ממנה. אנחנו הרבה יותר טובים מאזרבייג'אן, גם באישיות, וגם בנבחרות, מאז ומתמיד.
זה הבעיה היחידה?
אבל איפה זה יפגע, ילד? אני רוצה להבין, הרי בסך הכל הפגיעה העיקרית... רגע, תני לי שנייה, אני שואל אותך. הפגיעה העיקרית תהיה גם בלינוי, גם בניקול, ביחידות, קודם כל, ואולי גם בנבחרת. למה לא? זה שופטות, מה זה לא?
אתה צריך להבין, לאזרבייג'אן אין מתעמלת אישית רלוונטית.
לא בקטע תחרות, בקטע של כל האנדרלמוסיה.
איזה אנדרלמוסיה? כרגע אנחנו בשנה אולימפית.
המכתב הרי מקוממת. המכתב הרי יקומם מישהו, לא אותי.
המכתב מאוד קומם,
כן.
את פה באיגוד, כי למעשה אנחנו חשפנו את זה שהם עובדי, שהם עשו מינוי בניגוד ענייני, בניגוד לחוק.
מה זה? המינוי איזה שנה? עכשיו חשפתם?
קודם כל, המינוי, תשמע, אני מנסה כבר הרבה מאוד זמן להציף את זה ולהפתיק את זה.
אבל המינוי הוא שנה, למה? את עורך הדין, לא היה לא ניסית תירה או דברים כאלה?
לא, כי אתה קודם כל מנסה כביכול ללכת בדרכי שלום. אתה רוצה להגיע למצב שאתה עובד עם האיגוד, כשהמטרה של...
את חברת הנהלה?
לא, אני לא חברת הנהלה, אני הייתי חברת הנהלה בסייקל הקודם של ריו.
סליחה, מה את אומרת בעצם? שאיגוד ההתעמלות הישראלי מכר את הסיכויים שלנו לטוקיו בשביל כל מיני עניינים פוליטיים עם אזרבייג'אן?
לא, אני אומרת כזה דבר. האיגוד הישראלי עשה עסקה עם אזרבייג'אן. כשהעסקה אומרת דבר מאוד פשוט, אתם תעזרו לנו עם המתעמלות האישיות שלנו, לאזרבייג'אן אין מתעמלת אישית רלוונטית, המתעמלת הטובה ביותר שלהם באליפות העולם האחרונה סיימה במקום
ה-21,
כלומר הם מבחינתם יכולים להשתמש ברמה התיאורטית בשופטים, וגם לא בתיאורטית בפועל, בשופטים שלהם לנקד את המתעמלות האישיות שלנו גבוה יותר.
זה עצם העניין. את אומרת שיש הסכם שהשופטות מאזרבייג'אן ייתנו ניקוד גבוה למתעמלות מישראל?
האישיות, כן. עכשיו, לדבר הזה יש מחיר. צריך
לעצור. רגע.
יש לך מסמכים?
יש לזה, או לא בראיות לדבר הזה?
אין לי ראיות, כי אני עצמי לא נמצאת שם בשיפוט. אבל הדברים, כאילו שופטים, מגיעים לישראל ואומרים, זאת אומרת, למשלחת שלנו שנמצאת שם, לעיר על המאמנות השופטות שלנו. זה מה שקורה עכשיו.
אז רגע, עירה מאחורי הצעד הזה, כי היא חוששת מפגיעה בנבחרת, בקבוצתי?
הפגיעה בנבחרת היא מהותית.
אבל אני אומר, מזה היא חוששת עירה, עירה המאמנת.
היא לא חוששת, היא יודעת.
היא יודעת,
ואני יכולה לצטט לך ממשקר.
רגע, אבל מה הפגיעה? אם ייתנו לנו, אני נגד שייתנו לנו, אבל ייתנו לנו ציונים גבוהים, מה הבעיה?
ייתנו לנו ציונים גבוהים באישיות. ואז מה שקורה שבנבחרות, נותנים לנו בכוונה אזרבייג'אן ציונים נמוכים. גם מנטרלים לנו האיגוד בכוונה מפטר את השופטות הלויאליות לנבחרת. לא נלחמים בהורדות, בכיסוכים לציונים שאזרבייג'אן עושה לנבחרת הישראלית. נותנים למריאנה את הכובע, את האפשרות, את המעמד, את הסמכות לבוא ולהסתובב בתחרויות, ולהגיד לישראל לא חשובה הציונים של הנבחרת.
איילת, אני חייב פשוט לקרוא את תגובת איגוד ההתעמלות, כסך כל הדברים הרי מפורסמים. בכתב, צריך להיות מטורף כדי לחשוב ולהאמין שאיגוד ההתעמלות יבצע פעולה כלשהי שתפגע בסיכויי נבחרת ההתעמלות או בסיכויי אחד המתעמלים. מניע של גברת לוית חוזה מוזרים וכמובן שקריים לחלוטין. כל דבריה במכתב הן אגדת ילדים, דברים מומצאים שנוטפים מהם ערס ורוע. עובדות הליבה במכתב הן פשוט שקריות ומומצאות, ודבריה הם דברי דיבה עלובים. איגוד ההתעמלות מעניק למתעמלות בנבחרת מעטפת תומכת ב-100% במטרה שיגיעו להישגים הגבוהים ביותר בכל תחרות שהיא, וכמובן במשחקים האולימפיים הקרובים. זו תגובה שהתקבלה על סמך, הם לא רצו לשידור, זו תגובה שהתקבלה על סמך התכתובת שהצגת במכתבים לפיג ובכלל, ועד כמה שאני מבין, הם גם שוקלים צעדים משפטיים נגדך.
קודם כל, אני יכולה להגיד לך שהלוואי והם יגישו תביעת דיבה, שאז זה יהיה כותב גילוי מסמכים, ואנחנו סוף כל סוף נוכל לקבל את החומר האמיתי שמאשש כל מה שאני אומרת. מעבר לזה, אנחנו נוכל להעמיד את כל האנשים שיודעים הכל, כל מה שקורה, וכרגע הם מפחדים לדבר, כי בסופו של דבר הם אוכלים מהיד של האיגוד, ומאמנים ושופטים שהם בלי האיגוד שימנה אותם הלאה לתפקידים, הם חסרי פרנסה לתוך העניין. על דוכן בית
אני אמשיך טוב אני רוצה פשוט
רגע בוא תן לי להגיד
אני חייב לסיים כי זמני המחשב קוטע אותי אבל אנחנו נתקדם אני לא עוזב את זה נתקדם ננבור עוד קצת אין לי איילת השידור מסתיים אני פשוט, זה לא אני קובע, זה המחשב. אז קודם כל נשתמע, ותודה רבה לך בשלב זה, נשתמע בשבוע הבא.
אוקיי, להתראות.
חזרנו. תקשיב, אריה, רגע.
נסכם את השיחה האחרונה. תקשיב טוב. ענפי ספורט שהם לא מדידים, ששופטים קובעים, מעלים, מורידים תוצאות, לסגור אותם. התעמלות נהדרת, זה נראה מצוין, זה לפעמים אפילו יותר יפה מקרקס, אין ענפים שאי אפשר למדוד במטר, בגולים, בסל, בסנטימטר, לסגור. הופעות ראווה שיעשו.
תקשיב, קודם כל, התעמלות היא אחד מענפי הליבה של המשחקים.
מסכים איתך.
אתה מבין? השופטים הם גם בהתעמלות מכשירים, כן?
אבל לא יכול להיות. אתה רוצה להיות אלוף? תביא איתך שופט. מה זה הדבר הזה? לסגור את הענף. בעולם, לא בישראל. בעולם.
די.
אין. אני מצטער, לא רציתי להגיד זה לאמא, כי...
היא מעורבת רגשית.
אבל אני מאחל הצלחה לילדה.
יפה. מאחלים הצלחה לכולם, לא רק לילדה. סו לאט בוויקנד. סו לאט.